بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חי בתמוז תשפ"ה, ערב שבת קודש פרשת פנחס, מסכת שבת, דפים קו"ו קו"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת פנחס, הזמן קצר והמלאכה מרובה. ומי שטרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת, שמים אנו את פעמינו מיד מיד אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצווה קי"ד, שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודת אלילים. משורשי המצווה להרחיק או לסלק כל עניין עבודה זרה וכל דבר המיוחס אליה מבין עינינו ומחשבתנו. וביסוד ריחוק העבודה זרה כתבנו לעיל מצווה חווה ופיוו, מה שידענו בו. זוהי מצווה קי"ב מתוך התרי"ג מצוות. וכעת כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם וורט לפרשת השבוע, שיחתו של הגאון רבי רחמיאל קרא מתוך ספרו ותלמודו בידו. נקרא בפרשה השבת בעזרת השם, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. זכה יהושע בינו לכבוד הגדול ביותר שיכול היה אדם לזכות בו לאחר מותו של משה רבינו. הוא זכה למה שלא זכו כל האחרים, לשבת על כס רבן של הנביאים, למלוכה, לנבואה ולנשיאות הסנהדרין. ומה היה כוחו של יהושע גדול מכוחם של האחרים? אומר המדרש, יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קוראים אותו כסיל, ובשביל שהיה משרת משה, זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל, ויושב תחת רגליו. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, איני מקפח שכרך, עליו נאמר, נוצר תאנה, יאכל פריה. יהושע זכה לירושתו של משה רבינו, על ששירת אותו באמונה, על שהיה מסדר את הספסלים, ופורס את המחצלאות. כך מוגדר יהושע בפעם הראשונה שבה הוא נזכר בתורה, לצידו של משה רבינו. היה כה משה ויהושע משרתו, והיה על משה אל הר האלוקים. וכך הוא נזכר גם לאחר מות משה, שעה שהחל את הנהגתו, והיה אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע, בינון משרת משה למור. אפילו אז, כאשר הפך להיות נשיא ישראל ומנהיג הדור, נזכר יהושע כמשרת משה ולא כתלמיד משה, מפני שגדולה שימושה יותר מלימודה. ודאי שלא לנו למדוד את גדלותו של יהושע, הרי אנחנו כסומה בערובה, אפילו בבואינו להעריך את הקטן שבתלמידי הגרא, אשר היה רק כמה דורות לפנינו. אבל כדי לקרוע צוהר קטן אל עולמו של יהושע, נציע כאן את שנמסר משמו של קדוש השם, רבינו הארי זצ"ל. רק שניים ידעו את כל התורה בשלימותה, על כלליה ופרטיה ועל שורשיה וענפיה. משה רבינו ויהושע בן נון. כך גם משמע מהגמרא במסכת תמורה בדף ט"ז. מדוע איפה לא ראה משה רבינו את יהושע בן נון כמי שראוי לשבת על כיסו לאחר מותו? האפשר שלא ידע בשיעור גדלותו של מי אשר לומש מתוך אוהלו? משה רבינו חשש מפני הענווה היתרה שהייתה ביהושע בן נון, העשויה לפגום בתקיפות הנדרשת להנהגה. כי גם תלמיד חכם צריך לשמינית שבשמינית שבגאווה, כאמור במסכת סוטה. וכאשר עלתה מחשבה זו בדעתו של משה רבינו, ביקש כי ההנהגה תינתן לבניו. אלא שהבקשה הזו נדחתה על ידי הקדוש ברוך הוא, אשר הורה למשה על מינויו של יהושע בן נון. עניין זה שימש מקור לרבינו בעל החתם סופר זצ"ל, כשדן בשאלת ירושה ברבנות, פסק שאלעזר יורש את גדולתו של אהרון הכהן תחתיו מבניו, אבל לא ברבנות. יהושע זכה איפה להיות מנהיגו של העם היהודי לאחר מותו של משה רבינו, למרות שלא נולד כבעל מעלה, והיו עוד גדולים כמותו, ובתחילת דרכו לא הוכר כחריף וכגאון, ולא ראו בבן תורה, אבל מתוך שימושו הבלתי פוסקת רבו עלה 10 מעלות על כולם, עד שהפך להיות גדול הדור ויורשו של משה רבינו. על הפסוק ונתת מהודך עליו דרשו חכמינו ולא כל עודך, שכן דבר שכזה יתק אנושי על מבחר המין האנושי לא ייתכן. את הרושם שבעקבות אותה הכתרה מתארת הגמרא במילים הבאות במסכת בבא בתרא בדף עין ה'. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. לבושתו וכלימתו של מי התכוונו חכמינו? אומר הרשב"ם, שבזמן מועט נתמעט הכבוד כל כך שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול להגיע לכבודו. משמע שמדובר בבושתו וכלימתו של יהושע בן נון. האם היא בושה למי שלא הצליח להפיל עד למדרגתו הגבוהה של משה רבינו? אומר על כך הגאון רבי צלם מוולוז'ין זצ"ל משל. סוחר גדול הגיע לעיר קטנה, אנשי העיר היו בני המעמד הבינוני והנמוך, והסוחר אשר היה מפורסם כאחד מעשירי המדינה, הציע להם כי יעזרו לו מעט בענייניו. תמורת העזרה שביקש, הציע תשלום באחוזים נכבדים מתוך הרווחים העתידיים. את הצעות העבודה שלו פרסם בכל אמצעי הפרסום שעמדו לרשותו. ההיענות הייתה שלילית, אם מתוך גאווה, אם מתוך עצלות וחוסר יוזמה. רק אחד הסכים להצעות העבודה. קרץ לו השכר המוצע והוא החליט להשקיע. נקפו שנים, עסקיו של העשיר צלחו והוא הפך להיות הראשון במדינה. גם עוזרו אשר סבב עמו בעולם לרגל עסקיו, הלך והתאשר. כאלמוני בן המעמד הבינוני יצא מהעיר, וכאחד מבני המעמד הגבוה חזר אליה לאחר כמה שנים. חבריו לשעבר ניסו להתחמק ממנו, הייתה זו כלימה צורבת, הוא הלך וגדל, ואילו הם נשארו במסגרת דידוקי העניות שלה הורגלו מאז. יום אחד פגש את אחד ממכיריו לשעבר, כאבה לו עובדת בריחתם של ידידיו לשעבר, והוא החליט לעלות בפיו את אשר העיקה ליבו, מדוע אתם מתביישים בי? ואילו ממעבידי העשיר פי מאה ויותר ממני, אתם מתנהגים בטבעיות ללא כל רגשות בושה. מדוע אינך מבין, ענה לו האיש, מעמדו של הבוס שלך הוא מתת אלוקים. אין לנו כל קינה בו, שהרי עם הרכוש הדל שבידינו, לעולם לא היינו מגיעים למה שהוא הגיע. לכן, מה לנו ולא? אבל ממך אנחנו מתביישים, הרי לא מזמן היית כאחד מאימנו. אילו לא היינו משתמטים איש-איש מטעמו, והיינו שוקלים את הצעות העבודה ברצינות הראויה, הרי לא היינו נופלים היום ממעמדך. נשארנו חסרי קול רק בשל היעדר הענות מצידנו. כאשר אנחנו רואים אותך, הדבר צורב לנו מאוד, ואנחנו משפילים את עינינו מבושה. הבושה והחלימה, לפי הפירוש הזה, אינה נחלתו של יהושע, אדרבה. הוא מיצה את כל כוחותיו, ואין בעובדת היותו רחוק מדרגת משה רבינו כדי לגרום לו לחלישות הדעת. הבושה והחלימה היו של הסכנים שבאותו הדור בני גילו של יהושע, אשר אילו רצו היו מגיעים גם הם לאותו מעמד גבוה שלא זכה יהושע. אבל הם שמרו על כבודם, הם ויתרו על סידור הספסלים. הם השקיעו פחות אצל שימושה של תורה במחיצת רבם של ישראל. רק עכשיו, משראו להיכן הוביל הדרכו של יהושע, אחזה אותם הבושה. שלא נבוש ולא ניקלם לעולם ועד. אמן כן יהי רצון. דבריו המופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה על פרשת השבוע, פרשת פנחס. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קכ"ה. ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע מותר לטלטל קרומיות של מחצלת? והתשובה, משום שראויות לחסות בהם תינופת. שאלה שנייה, מדוע לרבי יהודה תנור שאי אפשר להסיקו מן הבור טהור? והתשובה, משום שהוא דורש את המילה יוטץ, שצריך שרק תנור המחובר לקרקע יקבל טומאה. שאלה שלישית, לרב אשי, מדוע סובר רב יהודה ששבר שתנור שאופים עליו אינו דומה למלאכתו הראשונה? והתשובה, א', משום שעסקו מבחוץ ותנור עסקו מבפנים, ב', שבתנור הבצק נאפה מעומד, ואילו לאחר שנשבר הבצק נאפה כשאינו מעומד. שאלה רביעית, מדוע מותר למלות מים בשבת בזמורה הקשורה לתפיח? והתשובה, שעל ידי הקשירה נעשית הזמורה חלק מהכלי ונחשבת לכלי. שאלה חמישית, לרבא בשם רבי יוחנן, מדוע מותר לעטות את החבית כדי להפיל את האבן שמעליה? והתשובה, דווקא כאשר שכח את האבן על החבית, אבל אם היא ניחה בכוונה, אסור, משום שהחבית היא בסיס לדבר האסור. השאלה האחרונה, דף קכ"ה, באיזה אופן נאמר האיסור של אוהל הרי ובאיזה אופן מותר? והתשובה, האיסור נאמר דווקא בגג, משום שנראה כמוסיף על הבניין, אבל אם עושה מחיצת הרי לצניות וכדומה, מותר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף קכ"ה במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חי בתמוז, תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת פנחס תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים קכ"ו וקכ"ז במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"ה עמוד ב', שמונה שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, פקק החלון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה בתחילת העמוד, מחלוקת בדיני תוספת הרי לאוהל בשבת. פקק, דבר הסותם, המשמש לסתימת החלון ומכניסים או מוציאים אותו תמיד כפי הצורך. רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור בחבל מלמעלה ותלוי באוויר, דהיינו שהחבל קצר ואינו מגיע עד הארץ, פוקקים בו, סותמים בו את החלון בשבת. ואם לאו, ואם אינו תלוי באוויר אלא נגרר על הארץ, אף שהוא קשור אין פוקקים בו, כיוון שאין להוסיף על אוהל בשבת אפילו תוספת הרי. שמה מתוך כך יבוא להוסיף גם תוספת קבע אסורה מן התורה, שבניית אוהל קבע היא תולדה של מלאכת בונה, ואף שהפקק קשור, אין די בזה כדי להחשיבו כבנוי כבר מבעוד יום. החכמים אומרים בין כך ובין כך, פוקקים בו. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם, אמר רבא בר בר חנה, בן בנו של חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן הכל, בן רב לזר ובן חכמים מודיעים שאין עושים אוהל הרי בתחילה ביום טוב, שאין להתחיל בבניית אוהל הרי ביום טוב, כגון לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות או על ארבע עמודים, כדי להצל מן החמה, ואין צריך לומר שאסור להתחיל בבנייתו בשבת החמורה יותר. בניית אוהל קבע בשבת היא תולדה של מלאכת בונה ואסורה מן התורה, וחכמים גזרו שלא לבנות גם לא אוהל הרי, שם על ידי כך יבוא להתיר אוהל קבע, כמה מבואר במסרת ביצה בדף למד בית עמוד בית. ובגמרה מבואר שבאמת היה מקום להקל ביום טוב יותר מבשבת בדין אוהל הרי. ולא נחלקו רב לזר וחכמים אלא אם מותר להוסיף תוספת הרי, כגון שהתחיל לפרוס מחצלת על מחיצות או עמודים מבעוד יום, אלא שלא פרס את כולה ונותר מלמעלה לאוויר מגולה, ולמחרת בא להוסיף ולפרוס את כולה. שרב לזר אומר אין מוסיפים תוספת הרי ביום טוב, ואין צריך לומר שאין מוסיפים בשבת, ומטעם זה עשה רב לזר להניח בחלון פקק שאינו תלוי, שהרי מוסיף בזה תוספת הרי. וחכמים אומרים מוסיפים תוספת הרי אפילו בשבת, ואין צריך לומר שמוסיפים ביום טוב, ועל כן יתירו לפקוק, שהרי אין דעתו שיהיה חלון פקוק לעולם והוא תוספת הרי. כותב רשי שכל איסור עשיית אוהל הרי נאמר דווקא בגג, אבל מחיצה אינה קרויה אוהל, ומותר בשבת לכתחילה לפרוס מחיצה הרעית לצניות וקל וחומר שמותר להוסיף עליה, ובכל מקום, אסר רבי אליעזר את פקק החלון, אף שהוא מחיצה מן הצד. כיוון שקיר הבית מחיצת קבע ובהוספה עליו נראית כהוספה לבניין, אף אם זאת הוספה ותוספת הרעית. ויש לחשוש שמה יבואו להוסיף גם תוספת קבע אסורה מן התורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה פקק החלון, רבי אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקים בו, ואם לא אין פוקקים בו. החכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו. ואומרת הגמרא, מה הכוונה בין כך ובין כך? האם הכוונה בין קשור ובין אינו קשור, או שהכוונה בין תלוי ובין אינו תלוי? כלומר, האם חכמים סוברים שאף אם הפקק אינו קשור כלל מותר לפקוק בו, או שנחלקו רק בזה שאינו צריך להיות תלוי באוויר? אבל גם הם מודיעים חכמים שפקק שאינו קשור אין פוקקים בו. וספק הגמרא בזה אינו מצד איסור תוספת אוהל הרי, שהרי כבר נתבהר לאל בשם רבי יוחנן שלחכמים מותר להוסיף על אוהל הרי, אלא כיוון שבהנחת הפקק בחלון יש גם איסור תורה של בונה שהרי מוסיף על הבניין, כפי שיבואר להלן, מסתפקת הגמרא, האם לחכמים צריך שיהיה הפקק קשור כדי שיחשב כבנוי כבר מבעוד יום? בערת הגמרא אמר רבי אבא אמר רב כהנה, בשמו של רב כהנה חכמים סוברים שמותר לסתום חלון בפקק בין קשור בין שאינו קשור, כלומר שאפילו קשירה אין צריך, והוא שמתוקן. ובלבד שהיה מוכן לכך מאתמול, דיינו שחשב קודם השבת להשתמש בו כפקק. ועל ידי כן, כבר נחשב הפקק כחלק מהבניין, ואינו מוסיף על הבניין כשסותם בו את החלון. הנחת פקק בחלון כשלא ייחדו לכך קודם לכן, נחשבת כבניין קבע, אף שהפקיקה היא הרעית. כיוון שגם לאחר שיטול את הפקק מהחלון, הוא יוסיף להיות חלק מהבניין, ונטילתו אינה כלום. שהרי לכך נועד, שיהיה לעתים פתוח ולעתים סגור. ונמצא שהנחת פקק שלא הוכן לכך מתחילה, היא הוספה על הבניין האסורה מן התורה. אבל באופן שיחדו את הפקק מאתמול, נמצא שהוגדר כחלק מהבניין כבר קודם השבת. ועל כן אין איסור בעצם הנחתו בחלון. כך מסביר אבני נזר. אמר לרבי ירמיה, לרבי אבא, מקשה רבי ירמיה על דברי רבי אבא, מדוע פשטת את הספק הזה להקל ופירשת של חכמים? פקק החלון מותר אף אם אינו קשור. ולאם אמר יומר אדוני שכוונת חכמים במה שאמרו בין כך ובין כך פוקקים בו, היינו בין בפקק תלוי ובין בפקק שאינו תלוי. והוא שקשור, הוא בלבד שיהיה קשור, כלומר, שרבי אליעזר יצריך שיהיה הפקק קשור ותלוי, ואם אינו תלוי אלא ראשו נגרר בארץ, אין פוקקים בו. כיוון שנחשב הדבר לרבי אליעזר כאילו אינו קשור כלל, והפוקק בו הוא כמי שנוטל פקק המונח על הקרקע. ועל כך אמרו לו חכמים שאם הפקק קשור, פוקקים בו אף על פי שאינו תלוי. רבי אבא אמר בשם רב כהנה שדי במחשבה של ייחוד הפקק כדי להחשיבו כחלק מהבניין כמבואר לאל. ולכן שאלו רב ירמיה, אף שמן התורה אכן די במחשבה, שם עמודים חכמים שמדי רבנן צריך לקשור את הפקק קודם השבת. ולא מטעם שמוסיף על אוהל הרי, אלא כדי שלא ייראה כבונה. וכפי שמוכח מהמשנה שהוא מביא להלן. וכאמור רב ירמיה מוכיח כדבריו, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כי מחלוקת כאן כך מחלוקת בנגר הנגרר. מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים בדין פקק החלון היא כמחלוקת התנאים שמצינו בדין נגר הנגרר. דתנן שנינו במשנה במסכת העירובין בדף קוף ב' עמוד א', נגר יתד המשמש לנעילת הדלת על ידי תקיעתו בחור שבמפתן הבית, הנגרר שקשור בדלת אבל אינו תלוי באוויר אלא נגרר על גבי הקרקע, נועלין בו בשבת במקדש, אבל לא במדינה. במדינה הכוונה מחוץ לבית המקדש, וטעם החילוק הוא שבאמת מן התורה אין בתקיעתו איסור בונה, כיוון שמשעת קשירתו בדלת הוא עומד ומוכן לכך, ונחשב כאילו נבנה כבר מבעוד יום, כי עיקר האיסור הוא במה שמוסיף על הבניין, וכיוון שהנגר קשור לבניין הוא נחשב חלק ממנו כבר מעת קשירתו. אבל רבנן חששו שהדבר נראה כבניין, כיוון שאין הקשירה ניכרת, וגזרו שלא ינעלו בו, אלא אם כן הוא תלוי באוויר על ידי הקשירה, וניכר יותר שהוא עשוי ומוכן לכך. ועל כן, בכל מקום אסור לנעול בו מדי רבנן. אבל בבית המקדש הדבר מותר, כיוון ששם גזירת חכמים אינה נוהגת. כי הכלל הוא שאין שיבות במקדש, כלומר, שם לא תקנו חכמים את גזירותיהם, וטעם הדבר משום שכהנים זריזים הם, יודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה, כמבואר במסכת עירובין בדף קוף ג' עמוד א'. ונגר המונח על הארץ ואינו קשור בדלת כלל, כאן וכאן, במקדש ובמדינה, אסור לנעול בו, כיוון שתקיעתו בחור המפתן היא הוספה על הבניין, ואסורה מן התורה משום מלאכת בונה. ואף אם הכינו לכך במחשבה, לדעת הנקמה, אין די בכך, להחשיבו כנגר הבנוי כבר. זו דעת הנקמה, אבל רבי יהודה חולק ואומר, נגר המונח על הארץ, אף שאינו קשור, כיוון שהכינו מבעוד יום לנעול בו, הרי הוא נחשב כחלק מהבניין, ואין בתקיעתו איסור מן התורה, על כן מותר לנעול בו במקדש. אבל במדינה הדבר אסור מגזירת חכמים, כיוון שאין ניכר בו כלל שהוא מוכן לכך ונראה הדבר כבניין. ונגר הנגרר, כיוון שקשור בדלת, ניכר בו שהוא מוכן לכך אף שאינו תלוי, ומותר לנעול בו גם במדינה. היינו שתנקמה ורבי יהודה נחלקו במחלוקת כפולה. מן התורה לתנקמה צריך קשירה ולרבי יהודה די שיהיה מוכן לכך. ואף אם הוא מונח, ומדרבנן לפי תנקמה תקנו שצריך תלייה, ולרבי יהודה תקנו רק קשירה. ורבי ירמיה מביא ברייתא המבארת יותר את המחלוקת הזו. ותניא שנינו עוד בברייתא, איזו נגר הנגרר שנועלים בו במקדש אבל לא במדינה, דהיינו שהנעילה בו מותרת מן התורה אבל אסורה מדרבנן. כל שקשור ותלוי וראשו מגיע לארץ, כלומר, אפילו נגר הקשור באופן שמצידו העליון הוא תלוי באוויר ואינו מגיע לארץ, אם ראשו התחתון נוגע בארץ אסור לנעול בו במדינה. ואומרים התוסות, דיבור המתחיל שקשור, אין כוונת הברייתא לומר שאם כולו מונח בארץ, אף במקדש אין נועלים בו, אלא כל שהוא קשור, אין בו איסור תורה כלל ונועלים בו במקדש. ומה שנקטה הברייתא שראשו מגיע לארץ זה כדי לחדש, שאף שמצד אחד הוא תלוי, אין נועלים בו במדינה. אבל רבי יהודה אומר, נגר זה שאמרת, כיוון שהוא קשור, אף במדינה מותר לנעול בו. אלא איזו נגר שבמדינה אסור, כל שאינו לא קשור ולא תלוי בדלת כלל. וכשמוציאו מאחור שבמפתן, שומתו ומניחו בקרן זווית. אבל במקדש הוא מותר, שכיוון שהוא מתוקן לכך מאתמול, די בזה לדעת רבי יהודה לחשיבו מן התורה, כבנוי כבר, וכמבואר במשנה לאל. ממחלוקת הנעים זו למדנו, שאפילו רבי יהודה המקל וסובר שאין צריך שיהיה נגר תלוי, מודה הוא שאם אינו קשור, אין נועלים בו במדינה. וכיוון שישבה רבי יוחנן את שתי המחלוקות, שבפקק ובנגר, מוכח שגם לדעת חכמים המקילים בפקק, אין פוקקים בו אם אינו קשור. שני הנידונים שבפקק ובנגר דומים זה לזה, שבשניהם בלא הכנה כלל יש איסור של מוסיף על הבניין. ולדעת חכמים מן התורה די במחשבה להחשיבם כחלק מהבניין. וכיוון שלרבי יהודה הסובר כחכמים, גזרו בנגר מדי רבנן שאין די במחשבה אלא צריך אף קשירה, מוכיח רבי ירמיה שגם בפקק לשיטתם צריך קשירה. ורבי ירמיה מחזק את קושייתו מדברי המורה אחר בעניין הזה. ואמר רבי יהושע בר אבא משמי דאולה, ועוד אמר רבי יהושע בר אבא משמו של אולה, מן תנא מיהו התנא הסובר שאין נועלים בנגר הנגרר במדינה, אלא אם הוא קשור ותלוי. רבי אליעזר שאסר במשנתנו לפקוק בפקק שאינו קשור ותלוי. מדברי אולה משמע, שרבי יהודה החולק בנגר ואומר שדי בקשירה, סובר כשיטת חכמים, החולקים על רבי אליעזר במשנתנו. וכיוון שאף רבי יהודה מודה שצריך קשירה, מוכח שגם לשיטת חכמים אין פוקקים בפקק שאינו קשור, ולא נחלקו אלא על מה שיצריך רבי אליעזר שיהיה תלוי. אמר לי, מיישיב רבי אבא לרבי ירמיה, אנא דאמרי כי אי תנא. מה שפירשתי את דברי חכמים לעכל שאינם מצריכים אפילו קשירה, זה כדברי התנא הזה שמיד אבי. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, קנה שיתקינו בעל הבית, שיזמינו והכינו בעל הבית במחשבתו להיות פותח ונועל בו את הדלת, קנה גם הוא משמש לנעילת הדלת כנגר, אלא שאת הנגר מכניסים בחור שבארץ ואת הקנה מכניסים בכותל. כך מסביר המגן אברהם בסימן שיניות ג', אז קנה שיתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו את הדלת, בזמן שהקנה קשור ותלוי בפתח וניכר בו שהוא מוכן לכך, פותח ונועל בו בשבת, אבל אם אין הוא קשור ותלוי, אז מדי רבנן אין פותח ונועל בו מפני שנראה כבונה. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אם הוא מתוקן, כלומר שהוא הוכן לכך במחשבה קודם השבת, מותר לנעול בו אף על פי שאינו קשור כלל. וכיוון שמצינו שרבן שמעון בן גמליאל מתיר אף ללא קשירה, אומר לך שחכמים במשנתנו לגבי פקק החלון סוברים כמותו. ופירוש דבריהם בין כך ובין כך, הכוונה בין קשור ובין שאינו קשור. לסיכום נמצא שישנן שלוש שיטות בפקק ונגר. א', לדעת רבי אליעזר במשנתנו ותנקמה במשנת נגר הנגרר, צריך קשירה ותליה. ב', לדעת רבי יהודה צריך קשירה ולא תליה. ג', לדעת רבן שמעון בן גמליאל אין צריך לא תליה ולא קשירה אלא מחשבה בלבד. ובביור דעת חכמים במשנתנו נחלקו הדעות. לרב כהנא הם סוברים כרבן שמעון בן גמליאל, ולדעת רבי יוחנן, אולה ורבי ירמיה, חכמים סוברים כרב יהודה. פוסקת הגמרא הלכה במחלוקת הזו. אמר רב יהודה בר שילת, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן. אמר רב יהודה בר שילת בשמו של רב אסי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הסובר שמותר לנעול בקנה, גם אם לא כשרו כלל מבעוד יום, ואינו חושש שיראה כמוסיף על הבניין. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי ייתכן שכך אמר רבי יוחנן ואתנן? הרי שנינו במשנה לקמן בדף קוף רבב עמוד ב', כל כיסויי הכלים שיש להם בית אחיזה ידית ניטלין בשבת ואין בהם איסור מוקצה. ואמר על כך רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, והוא שיש תורת כלי עליהן, היתר זה לטלטלם נאמר רק אם הם ראויים לתשמיש אחר מלבד הכיסוי, שמחמת אותו תשמיש הם נחשבים כלי, אבל עצם הכיסוי בהם אינו שימוש המחשיבם ככלי, ועל כן, אם אינם ראויים לתשמיש אחר, הרי זה מוקצה ואסור לטלטלם. ומה ששנינו לעיל בדף קוף חף בית עמוד בית, שמותר לטלטל דלתות שידת תיבה ומגדל שנתפרקו, לדעת רבי יוחנן תמה היתרו שראויות הדלתות גם למלאכה אחרת, כגון לישיבה ולהניח עליהם מזונות לקטן. לפי זה נמצא שאף קנה אסור בטלטול משום מוקצה, שהרי אינו ראוי לשימוש אחר מלבד הנעילה, ועצם הנעילה בו אינה שימוש המחשיבו ככלי, כיוון שאנו רואים את הנעילה כשימוש של בניין ולא כשימוש של כלי. כל הכלים תורת כלי עליהם בלא שיהיו ראויים לשני תשמישים, ודווקא בכיסוי צריך תשמיש אחר, כיוון שמלאכה זו אינה חשובה לתת שם כלי. והגמרא משווה את דין קנה לדין כיסויי הכלים, כיוון שאף הנעילה בקנה אינה נותנת לו שם כלי. אם כן קשה, כיצד פסק רבי יוחנן כרבן שמעון בן גמליאל שמותר לנעול בו בשבת? כלומר, אף אם על ידי תיקונו מערב שבת אין בנעילה הזו איסור בונה, ואף אם אין לחשוש מדרבנן שיראה הדבר כבניין, עדיין יש לאסור את הנעילה בו מצד איסור מוקצה. וכי תימא מנסה הגמרא לתרץ את דברי רבי יוחנן, תרצה לתרץ ולומר החנמי, גם כאן, כשהתיר רבן שמעון מגמליאל לטלטל את הקנה ולנעול בו, מדובר רק באופן דאיקה תורת כלי עליו, שיש עליו תורת כלי, כלומר שהוא ראוי לתשמיש נוסף הנותן לו שם כלי, כגון שראוי להפוך בו זיתים כדי לבדוק אם יתרקחו כל צורכם וניתן להוציא את שמנן, או שראוי לפצוע בו אגוזים, יש להקשות ומי באי וכי צריך לשיטת רבן שמעון בן גמליאל שתהיה תורת כלי עליו כדי להתירו בטלטול. והתניה, והרי שנינו בברייתא לעיל בדף נון עמוד א' ולעיל בדף קוף חף ה' עמוד ב', חריות של דקל, ענפי דקל יבישים שגדרן לשם עיצים, שחתכן כדי להשתמש בהם להסקה, והרי הן מוקצה מחמת גופן, ונמלח עליהם לאחר מכן חזר בו ורוצה להשתמש בהם לישיבה, צריך לקשור אותן יחד מערב שבת כדי חריות העומדות לישיבה, כדי להתירן בטלטול. אבל אם לא קשרן, אין מחשבתו מועילה שלא יהיו מוקצה. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשור, אלא על ידי מחשבתו בלבד, ייחד את החריות לשימוש. ומכיוון שהתיר רבן שמעון בן גמליאל לטלטל חריות אף שאין עליהם תורת כלי, ודאי גם בקנה לא יצריך שתהיה עליו תורת כלי. וחזרה הקושיה כיצד פסק רבי יוחנן כמותו. תרץ את הגמרא לעולם לשיטת רבן שמעון בן גמליאל מותר לטלטל קנה אף כשאין עליו תורת כלי. רבי יוחנן סבירה לקוותי בחדה ופליג עלי בחדה. בדין אחד סובר רבי יוחנן כמותו, ובדין אחד הוא חולק עליו. כלומר, לגבי איסור בונה בקנה המתוקן שאינו קשור, הוא פסק כמותו, שאין חוששים שהדבר נראה כבניין. אבל במה שסובר רבן שמעון בן גמליאל לגבי מוקצה שמותר לטלטל את הקנה גם אם אין עליו תורת כלי, חולק עליו רבי יוחנן. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים לגבי פסק ההלכה בנידון של משנתנו. דרש רבי יצחק נפחה פיתחה דבי ריש גלותה על פתח ביתו של ראש הגולה הלכה כרבי אליעזר הסובר שאין לפקוק בפקק החלון אלא אם כן הוא קשור ותלוי. מי טיב רב אמרם יקשה רב אמרם על דברי רבי יצחק נפחה שנינו במשנה לקמן בדף קופנון זין עמוד א', ומדבריהם למדנו במשנה שם הובא מעשה שהיה בימי אביו של רבי צדוק ואבא שאול בן בתנית שפקקו חלון בשבת בכלי חרס אף שלא היה קשור אליו. ועוד קשרו כלי חרס בקשר הרי שאינו עומד להתקיים, כדי למדוד בו האם יש בו שיעור טפח בסדק שבגיגית, לצורך הוראת הלכה למעשה בדיני תומה. ופרטי המעשה יבוארו לקמן, בדף קופנון זין עמוד ב' בסוגיית הגמרא. על מעשה זה אומרת המשנה שמדברי אביו של רבי צדוק, אבא שאול בן בתנית, שעל פיהם נעשה המעשה, למדנו שפוקקים ומודדים וקושרים בשבת. אם כן, מדבריהם למדנו שפוקקים ומודדים וקושרים בשבת, שמותר בשבת לפקוק את החלון גם בדבר שאינו קשור ותלוי, ולמדוד מדידה של מצווה, כגון למדוד מקווה אם יש בו רוחב עמה וגובה שלוש עמות כשיעור מקווה כשר, או למדוד מטליות שנגעו בתומה ואחר כך נגעו בתארות, לדעת אם יש בהם שלוש על שלוש אצבעות שבשיעור זה מקבלות תומה, ובמעשה המובה שם התירו למדוד לצורך מצווה, אבל מדידה שאינה לצורך מצווה אסורה בשבת מדברי חכמים מפני שהיא מעשה חול, ולקשור קשר שאינו מתקיים אפילו לכתחילה. אם כן מבואר שאינה לך כדעת רבי אליעזר בפקק החלון. אמר לי אביי, מנסה אביי לדחות את קושיית רב עמרם. מה דעתך? מפני מה סברת להוכיח ממשנה זו שלא כדעת רבי אליעזר? הרי יכול רבי יצחק נפחה להשיבך שאותה משנה היא כדעת חכמים. אם ההוכחה שלך היא משום דקתן הסתמה, שהיא שנויה בסתם ללא הזכרת הדעה החולקת, וכיוון שסתם רבי כדעת חכמים משמע שנפסקה הלכה כמותם, ולמרות שבמשנתנו הביא רבי מחלוקת תנאים בדין הזה, יש לנו כלל שמחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם, כמה מבואר במסכת יבמות בדף מ"ב עמוד ב'. אומר לו אביי, הרי משנת נגר הנגרר במסכת העירובין בדף קוף ב' עמוד א' המובאת לעיל בדף קוף חבב עמוד א', וסוברת כדעת רבי אליעזר, נמי סתם היא, אף היא שנויה בסתם. ולשון המשנה הוא, נגר הנגרר נועלים בו במקדש אבל לא במדינה, והמונח כאן וכאן אסור. רבי יהודה אומר, המונח במקדש והנגרר במדינה. מכיוון שבתחילת המשנה הובאה דעת רבי אליעזר בלא להזכיר את שמו, הרי שסתם רבי כמותו. ולמרות שלאחר מכן הובאה דעת רבי יהודה החולק, ואם כן אין זו סתימה גמורה כסתימת המשנה שהביא רב אמרה, מכל מקום, כיוון שמצינו שסתם רבי קצת כרבי אליעזר, שוב אין להקשות מכך שבמקום אחר סתם כחכמים, כך מסביר הר"ן. ואם כן, אומר אביי לרב אמרם, עד שאתה מקשה על רבי יצחק נפחה מסתימת משנה אחת, תוכל להוכיח כמותו מסתימת המשנה השנייה. דוחה הגמרא את דברי אביי ואומרת, ואפילו אחי, ואף שאכן מצאנו גם משנה סותמת כדברי רבי אליעזר, מכל מקום, ראיית רב אמרם שהלכה כחכמים במקומה עומדת, מפני שאביו של רבי צדוק ואבא שאול בן בתנית הורו לעשות מעשה כדברי חכמים, ומקום שהורו בו הלכה למעשה, רב, כוחו גדול, להוכיח ממנו, שכיוון שסמכו למעשה להקל, ודאי כך נפסקה ההלכה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה, בפרק השבעה עשר במסכת שבת, פרק ששמו כל הכלים בדף קוף חבב עמוד ב'. אומרת המשנה, כיסוי הכלים. בהגאות וציונים אומרים לא לגרוס את המילה הראשונה במשנה כל, אלא להתחיל את המשנה בכיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה ידית, ניטלין בשבת. אבל אם אין להם בית אחיזה, אינם ניטלים. והגמרא תבאר באיזה כלים עוסק תנא קמא ומה טעמו. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שכיסוי צריך בית אחיזה? בכיסוי קרקעות, בורות החפורים בקרקע, כגון בור ודוט, בור וחפירה בקרקע עצמה, ודוט ובניין הבנוי בתוך הקרקע ומגולה קצת מלמעלה, מפני שהמניח כיסוי על בור שבקרקע נראה כבונה, ורק על ידי בית האחיזה מוכח שאין כוונתו לבנות שם אלא לתלו ולהחזירו תמיד. אבל בכיסוי הכלים שאין בהם את החשש הזה, בין כך ובין כך, בין אם יש להם בית אחיזה ובין אם אין להם, ניטלין בשבת ושלא כדעת תנא קמא. זוהי המשנה שלנו האחרונה בפרק ה-17 בדף קוף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק. שנינו במשנה כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת. אמר על כך רב יהודה בר שילה, בן שילה, אמר רב אסי בשמו של רב אסי, אמר רבי יוחנן שרב אסי אמר בשמו של רבי יוחנן, והוא שיש תורת כלי עליהן. היתר זה לטלטלם נאמר, רק אם הם ראויים לתשמיש אחר מלבד הכיסוי, כשמחמת אותו תשמיש שמנחשבים כלי. אבל עצם הכיסוי בהם אינו שימוש המחשיבם ככלי, ועל כן, אם אינם ראויים לתשמיש אחר, הרי הם מוקצה ואסור לטלטלם, כמבואר לעיל בתחילת העמוד. מבארת הגמרא את מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי במשנתנו. דכולי עלמא בין תנא קמא ובין רבי יוסי מודים, שכיסוי קרקעות, אם יש להם בית אחיזה, אין, אכן הם ניטלים, והיא לא. אם אין להם בית אחיזה, לא, לא ניטלים. כיוון שהכיסוי בהם ודאי נראה כבניין, כמה מבואר במשנה. וכמו כן מודים שניהם שכיסוי הכלים שאינם מחוברים כלל לקרקע, אף על גב דאין להם בית אחיזה, הרי הם ניטלים, שהרי ודאי אין כיסוים דומה לבניין. כי פליגי, במה נחלקו? בכלים תחברינו בערה. בכלים שחיברם לקרקע, כגון תנור וקיריים. מר סבר, תנא קמא סובר. שכיוון שחיברם והם דומים לבור ודות החפורים ובנויים בקרקע גזרינן, אנו גוזרים שאין כיסוייהם ניטלים בלי בית אחיזה, כדי שלא יבואו להתיר גם כיסויי בור ודות, ומר סבר, רבי יוסי סבר, לא גזרינן, אין לגזור עליהם משום כך. הביאה הגמרא שמועה זו בלשון אחרת, לישנה אחרינה יש שביירו את מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי במשנתנו בלשון אחרת. שניהם מודים בכיסויי קרקעות שצריכים בית אחיזה, ובכיסויי סתם כלים שאינם צריכים בית אחיזה, כמו שמבואר בלשון הראשונה. כי פליגי במה נחלקו בכיסוי תנור המחובר לקרקע. מר מדם מילה לכיסוי קרקע, תנקמה מדמה אותו לכיסוי בור, ועל כן גזר שיצטרכו בו בית אחיזה. ומר ורבי יוסי מדם מילה לכיסוי כלים, מדמה הוא לכיסוי כלים, ועל כן סובר שאינו צריך בית אחיזה. אומר המהרש"ל, שתי הלשונות לא נחלקו להלכה, אלא רק בלשון השמועה. הלשון הראשונה הזכירה רק כלים המחוברים, הלשון השנייה נקטה במפורש תנור. אדרן הלך כל הכלים, אדרן הלך כל הכלים, אדרן הלך כל הכלים, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק ה-17, פרק טוב במסכת שבת, פרק שמסתיים בדף קכ"ו עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ובמחצית דף קכ"ו עמוד ב' מתחילים את הפרק ה-18, פרק חי של מסכת שבת, פרק ששמו מפנין. בפרק הזה התבהרו דברים האסורים לעשותם בשבת מדרבנן. יש דברים שנאסרו מדרבנן מחמת שהם דומים למלאכות, ופעמים התירום חכמים לכבוד שבת או לצורך רפואה או לצורך מצווה, או לצורך בעלי חיים. כותב המאירי שהפרק הזה מתחלק לשלושה. א', לבאר את הדברים שהתירו מצד מצווה אף שהיה נראה לאוסרה מחמת שדומים למלאכה. ב', דברים שהותרו לצורך בעלי חיים. ג', דברים שהותרו מצד רפואת חולי, ובפרט בענייני יולדת. המשנה שפותחת את הפרק ה-18, פרק ששמו מפנין, פרק שתחילתו בדף קכ"ו עמוד ב', המשנה הזו עוסקת בעניין תרחה בשבת ובאיזו אופנים היא מותרת. נאמר בתורה, וביום השביעי תשבות, מה שאסרו חכמים בשבת משום שבות וכן איסור תרחה האמור כאן, יש לו סמך מהמילה תשבות. כך הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"א הלכה א', על פי ביורו של המגיד משנה. ורבינו פרחיה כתב שמדברי הפסוק וקראת לשבת עונג, למדו חכמים שאסור לאדם להיגע ולהתעמל בשבת. משנתנו באה ללמד שאף שמותר לטלטל דבר שאינו מוקצה, כגון דבר הראוי למאכל אדם ובהמה, אבל אם ישנה תרחה בטלטולם, לא יתירו חכמים את הטלטול, אלא לצורך מצווה. אומרת המשנה, מפנין בשבת אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבועה, מפני האורחים כשצריך את המקום בו מונחות הקופות כדי להושיב שם אורחים שיזמין לסעודה, והיתר הוא משום מצוות הכנסת אורחים, וכותב הרמ"א באורח חיים סימן שין למד ג' שאין נקראת הכנסת אורחים אלא כשמתארחים בביתו ומאכילם, או כשמזמן אורחים שיתארחו בבית אחרים שאז הסעודה היא סעודת מצווה. אבל כשזימן את חברו לסעוד אצלו, אין זו הכנסת אורחים ואינה סעודת מצווה אלא סעודת רשות. ולא המגן אברהם כותב, שסעודה שמתארחים באורחים אינה סעודת מצווה אלא סעודת רשות, אבל בעל הבית המזמינה עושה מצווה. ולכן כאן צריך לומר שהיתר לפנות אינו משום שמתארחים אורחים בסעודה, שהרי אינה סעודת מצווה מחמת כך, אלא היתר הוא משום המצווה שעושה בעל הבית כשמזמין את האורחים. ומפני ביטול בית המדרש, כשצריך להושיב שם תלמידים שבאים לשמוע את הדרשה, ואין חוששים משום תרחה בשבת, ואפילו באופן שיש בו תורח יותר כגון להגביעם או לשלשלם בחלונות שבכותל או להורידם בסולמות או לטלטלם מגג לגג, אומר המשנה ברורה בסימן שין למד ג' סעיף קטן ד'. אבל לא מפנים את האוצר מקום בו מניחים את קופות התבן והתבועה וכדומה. כל דבר שאדם מכניס לביתו לשמור בימות הגשמים נקרא אוצר, אומר הריד בפסקיו. הגמרא מביאה שני פירושים בדבר, לרב חיסדא פירושו שלא יתחיל לפנותו אם לא יתחיל כבר ליטול ממנו קודם שבת משום מוקצה, ולשמואל פירושו שלא יפנה את האוצר לגמרי אלא יותיר שם מעט משום השבויי גומות, כלומר שאם יגלה לגמרי את קרקע האוצר יראה שם גומות וישווה אותם ויתחייב משום בונה. מבארת המשנה איזו תבועה הותר לפנות. מפנין רק דבר הראוי להשתמש בו בשבת ואינו מוקצה, כגון תרומה טהורה שראויה לבהמת כהן ומחמת שראויה למותר אף לישראל לטלטלה. ודמי, תבועה של עם הארץ שספק אם היא מאוסרת ואסור לאוכלה עד שיאסרו, אבל מותר לטלטלה כיוון שראויה לעניים. ומעשר ראשון הניתן ללוי שנתלה תרומתו שהופרשה ממנו תרומת מעשר שאותה צריך הלוי להפריש מהמעשר ראשון ולתיתה לכהן. ומעשר שני והקדש שנפדו. רשאי אדם לבדות את המעשר שני שלו שלאחר שנותן ללוי מעשר ראשון צריך להפריש מן הנותר אחד מעשריו ומעשר שני, ונוהג בשנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשנת השמיטה, ובשלישית והשישית נוהג מעשר עני. המעשר הזה, המעשר שני, שייך לבעל הפירות וצריך לעלותו לירושלים ולאוכלו שם. אבל יכול לבדותו ולאוכלו במקומו, ודמי הפדיון מעלה לירושלים וקונה בו אוכל ואוכלו שם. ופדיון הקדש שייך בדבר שהוקדש לבדק הבית, כלומר דבר שהוקדש לצורך תיקון בניין בית המקדש, ניתן לבדותו כיוון שקדושתו היא קדושת דמים. וקודם שנבדה יש בו מעילה. ובמשנה כאן נאמר שאם הייתה לו תבועה של מעשר שני או תבועה שהוקדשה לבדק הבית ופדען, מותר לפנותם. אז מעשר שני והקדש שנבדו מותר לאוכלם ואינם מוקצים. ולכמן, תבהר הגמרא מה באה המשנה לחדש, הרי לאחר שנפדו הם היתר גמור. והתורמוס היבש מן קטנית, שהיא מרה מאוד, וזה לא מוקצה מפני שהוא מאכל לעיזים. כדי להכשיר אותה למאכל אדם, מבשלים אותו 7 פעמים. וקודם שבישלו שבע פעמים ראוי התורמוס היבש רק לעיזים ולא לאדם. ודווקא יבש, אבל לך, כיוון שהוא מר ביותר, אין העיזים אוכלים אותו והרי הוא מוקצה, כאמור לקמן בגמרא. המשנה מונה את הדברים שלא הותר לפנותם, אבל לא הותר לפנות בשבת את הטבל תבועה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, וטבל הוא כמו טבלה של עץ ומתכת שאין אדם יכול לאכול ממנה. ולא הרמב״ם אומר שטבל מורכב בעצם משתי תיבות, טב לא, כלומר לא טוב. ואי אפשר לפנות ולא את המעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. טבל ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו הם מוקצה, כיוון שאינם ראויים לו בעודם בטבלם, ואף אין יכול לתקנם בשבת לפי שאין מפרישים תרומה ומעשר בשבת מדרבנן, והוא משום שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן, שהרי קודם לכן היו אסורים באכילה. ובפשטות מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, היינו שלא נתלה ממנו תרומת מעשר. בהמשך הגמרא נראה שהגמרא מעמידה את הדברים באופן אחר. ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו, שכל אלו אסורים עכשיו באכילה ומוקצים הם. הגמרא תבהר מה החידוש בדברים. ולא את הלוף מן קטנית שאינו ראוי לאכילה כשהוא חי אפילו לבהמה. ולא את החרדל שאינו תחון ואינו ראוי למאכל. לוף חי אינו ראוי לשבת כי אינו יכול לבשלו, וכן החרדל אינו יכול לתוכנו. רבן שמעון מגמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין ודרך עשירים לגדל עורבים. וישראל בני מלכים הם ויש להם לגדל עורבים לנוי ולשחוק. ואילו רבנן חולקים עליו בדבר הזה שאין ישראל בני מלכים לעניין הזה. מבארת המשנה שדבר הראוי למאכל בהמה, אבל סתמו אינו עומד לכך, מותר לטלטלו רק אם יזמינו במחשבה מערב שבת למאכל בהמה. חבילי קש וחבילי עיצים, עיצים רכים הראויים למאכל בהמה, אומר המשנה ברורה, וחבילי זרדים מנקנים שקוצצים אותם כשהם רכים ואוכלים אותם, כשהם רכים הם ראויים למאכל אדם, וכשהם קשים מעט הם ראויים למאכל בהמה, וכשיבשו הם ראויים להסקה. אם התקינן למאכל בהמה, כלומר אם הזמינם לכך במחשבתו מערב שבת, והזמנה במחשבה מועילה בזה שלא יהיה עוד מוקצה, אומר הבית יוסף באורח חיים סימן שינחת, מטלטלין אותן, ואם לאו, אין מטלטלין אותן, מפני שבסתם עומדים הם להסקה והם מוקצה. כלומר, אף כשהם רכים וראויים למאכל בהמה, סתמם עומדים להסקה, והיינו שממתינים להם שיתייבשו כדי שיהיו ראויים להסקה. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-18 במסכת שבת בדף קוף חפב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא דברי המשנה שפתחה ואמרה מפנין 4 ו-5 קופות, ומביאה מחלוקת המוראים בביאור הדברים. שואלת הגמרא אשתא, מעתה יש לתמוע 5 מפנין 4 מבעיה, אם 5 קופות מותר לפנות וכי נצרך לומר שמותר לפנות 4 שהוא מספר מועט מ-5, די היה לתנא לומר מפנין 5 קופות. מיישבת הגמרא אמר רב חסדא, המשנה עוסקת בשני אופנים וכך ביאורה. מה שאמרה המשנה מפנין 4 היינו 4 מ-5, כלומר, אם היה באוצר, אם היה במחסן, כשיהיו 5 קופות בלבד, יפנה רק 4 מהם ולא יגמור לפנות את האוצר כולו גזירה, שמא יראה גומות בקרקעיתו, אם הוא יפנה את הכל ויחשוף את כל הרצפה, הוא יראה גומות בקרקעיתו ויבוא להשוותן, כי פינוי האוצר לגמרי גורם לאדם לעיין בקרקע, ויש לחשוש שבעיונו יראה גומות ויבוא לתקנן בידיים ולהשוותן. איקא דאמרי 4 מאוצר קטן, ומה שאמרה ו-5 היינו מאוצר גדול, כלומר, אם יש הרבה קופות באוצר, אין מפנים אלא 5 ומשום תרחה. ומה היא, מה כוונת למשנה באומרה, אבל לא את האוצר? הרי לא ניתן לפרש שלא יפנה את האוצר לגמרי, כי דין זה כבר נשמע מתחילת דבריה באומרה, מפנין 4, ופירושו דווקא 4 מ-5 מותר, אבל לא לפנות את הכל. אלא הכוונה במשנה באומרה, אבל לא את האוצר, שלא יתחיל באוצר תחילה, שאם לא יתחיל ליטול מהאוצר לפני שבת למאכלו או למאכל בהמתו, אסור לו לפנותו כלל בשבת משום איסור מוקצה. ומאני משנתנו דעת מי היא? דעת רב יהודה היא, דעית לי שלשיטתו יש איסור מוקצה, ולכן אסרה משנתנו לטלטל תבועה שלא התחיל ליטול ממנה כבר בערב שבת, ואפילו לצורך מצווה. רב יהודה ורבי שמעון נחלקו לאל בדף ממדלת עמוד א' ובעוד מקומות בשס בדין מוקצה. שניהם סוברים שדבר שאינו מוכן לשבת אסור לטלטלו, אבל נחלקו מה נקרא אינו מוכן, ויסוד מחלוקתם הוא בדבר שראוי לשימוש בשבת, אבל לא מוכן בבירור לשימוש בשבת, וגם לא נעשה בו מעשה שידחה אותו מלהשתמש בו. לרבי יהודה אסור לטלטל דבר זה משום מוקצה, ולרבי שמעון מותר. אומרת הגמרא ושמואל אמר לשון המשנה 4 ו-5, כדי אמרי אינשי, כפי שדרך אנשים לומר שמתחילים מהמניין המועט ועוברים למניין המרובה, ורצונם לומר, נפנה 4 קופות, ואם יהיה צורך נפנה 5 קופות, והיא באי אפילו טוב ענמי מפנין, ואם יש צורך מפנים אפילו יותר מ-5, כי אין כוונתם ל-4 ו-5 דווקא. כך גם משנתנו, נקטה תחילה 4 ואחר כך 5, והוא הדין שניתן לפנות אפילו יותר מ-5. ומה, אם הפירוש דברי המשנה, אבל לא את האוצר, שלא יגמור לפנות את כולו, דיל מעטי להשבוי גומות. שמה יבוא להשוות גומות שבקרקע איתו, כי פינוי האוצר לגמרי גורם לאדם לעיין בקרקע, ויש לחשוש שבעיונו בקרקע יראה בו גומות, ויבוא לתקנן בידיים ולהשוותן. אבל התחול להם מתחיל, אבל מותר להתחיל לפנות את האוצר בשבת, אפילו אם לא התחיל ליטול ממנו כבר בערב שבת. ומה אני? משנתנו דעת מי היא? דעת רבי שמעוני, דלייטלי מוקצה, שלשיטתו אין איסור מוקצה. ושמואל חולק בזה על רב חיסדא ומעמיד את משנתנו כשיטת רבי שמעון שמתיר מוקצה, באופן זה שלא התחיל ליטול מהאוצר קודם השבת, כיוון שהתבן והתבועה ראויים למאכל בהמה וגם לא עשה בהם מעשה שידחה אותם מלהשתמש בהם. ואף שמשנתנו רבי שמעוני, מכל מקום הוא אוסר לטלטל תבל ותרומת מאה, כיוון שאין להם שימוש בשבת כלל והרי הם כעיצים ואבנים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין איסור מוקצה בפינוי אוצר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מתחילים באוצר תחילה שאם לא התחיל ליטול מהתבועה שבו מערב שבת, אסור ליטול ממנו בשבת משום איסור מוקצה, אבל עושה בו שביל על ידי שמפנה אותם לצדדים, כדי שייכנס וייצא. מבינה הגמרא שמפנה אותם ביד, ולכן מקשה הגמרא איך אתה אומר עושה בו שביל, ואמרת הרי אמרת קודם לכן אין מתחילים כיוון שהוא מוקצה, ואם כן איך יפנה אותם ביד לצדדים? תרץ את הגמרא אחי כאמר כך היא כוונת הברייתא, עושה בו שביל ברגליו בדרך הליכתו, בכניסתו וביציאתו, שכיוון שמפנה ברגליו בדרך הליכתו, אינו נחשב טלטול. ואף רב יהודה הסובר שיש איסור מוקצה מודה בזה, כיוון שהוא טלטול מן הצד ושלא כדרכו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין מוקצה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, תבואה צבורה, אסופה ואינה באוצר, אבל מוכח מכך שהיא אסופה שהוקצתה לאוצר, כלומר שהקצה אותה בדעתו מלהשתמש בה עכשיו, בזמן שהתחיל בה ליטול ממנה בערב שבת, מותר להסתפק ליטול ממנה בשבת כדי להאכילה לבהם טוב, ואם לאו אסור להסתפק ממנה בשבת משום מוקצה. דברי רבי שמעון, רבי יחא מתיר ליטול ממנה בשבת, אף אם לא התחיל ליטול ממנה מבעוד יום. בקשה הגמרא, כלפי ליה, כנגד איכן פונה דבר זה, הרי הפוך הוא, ליה תרגומו איכן, כמו שמצינו במסכת ברכות, בדף נ"ח עמוד א', חצבי לנהרה כגני ליה, ומשמעותו, הקדים השלימים הולכים לנהר לשאוב מים, השבורים לאיכן הולכים, ואילו הארוך פירש כלפי עליה, ופירושו שהדברים הפוכים, כמו שהעלייה היא בצד ההפוך מן הראש. אם כן, שאלת הגמרא כנגד איכן פונה הדבר הזה, הרי הפוך הוא, שהרי רבי שמעון מתיר מוקצה בכל מקום, אז מדוע הוא מחמיר כאן? תרץ את הגמרא אלא אימה הפוך את השיטות בברייתא, והמור אסור להסתפק ממנה בשבת דברי רבי יחא, ורבי שמעון מתיר. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהו שיעור תבואה צבורה שאסור ליטול ממנה, אם לא נטל ממנה כבר מערב שבת. תנא שנינו בברייתא כמה שיעור תבואה צבורה שאסר רבי יחא ליטול ממנה אם לא התחיל ליטול ממנה מערב שבת. לתך, חצי קור, דהיינו 15 סעין, הקור הוא 30 סעין, אבל פחות מכך אינה נחשבת שהוקצתה לאוצר ומותר ליטול ממנה אף אם לא נטל ממנה קודם השבת. וכן באי מיני שאל רב נחומי בר זכריה מהבאי שיעור תבואה צבורה בחמה, אמר להישיב לו אביי, הרי אמרו שיעור תבואה צבורה, לתך, חצי קור. משנתנו התירה, תירחה בפינוי 4 ו-5 קופות לצורך מצווה. מסתפקת כעת הגמרא באיזו תירחה עדיף למעט. בתירחת ההליכה בשעת הפינוי, או בתירחת כובד המסע. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. הני, הילו, 4 ו-5 קופות דקאמר התנה, שמותר לתרוח ולפנותם. ב-4 ו-5 קופות אין תפיילו, האם כוונתו שדווקא ב-4 ו-5 קופות עצמן מותר לפנות, או בסקים הניסיים בכתף שיש בכל אחד מהם כשיעור קופה אחת, שבאופן זה הוא תורח בהליכתו רק 4 או 5 פעמים, אבל לא הותר לפנות באופן שצריך להילך יותר מ-5 פעמים, כגון שמפנה שיעור תבועה של 5 קופות בתוך כלים קטנים, ואלמה למיעוטה בהילוך העדיף, אם לפרש כך אז מוכח שעדיף למעט בתרחת ההילוך, ואף שבכל פעם שהולך הוא נושא מסע כבד יותר משהיה נושא אם היה מפנם, בכלים קטנים, או דילמה למעוטי במסוי עדיף, או שמה למעט בתרחת כובד המסע עדיף, והיינו, שאם רוצה יכול לפנות שיעור תבועה של 5 קופות בכלים קטנים יותר, אף שמחמת כן יצטרך לתרוח ולהילך יותר מ-4 ו-5 פעמים. וספק הגמרא כאן הוא רק לדעת רב חיסדא לאל בדף קוף חבב עמוד ב' שבייר במשנתנו, שאסור לפנות יותר מ-5 קופות, ולדבריו שייך להסתפק אולי יותר לפנות רק בקופות עצמן, אבל לשמואל שבייר במשנתנו שמותר לפנות אפילו יותר מ-5 קופות, ודאי שהלשון 4 ו-5 אינו בדווקא, ומותר לפנות גם באופן שיצטרך להרבות בתרחת ההילוך. תולה הגמרא את הספק הזה במחלוקת תנאים תשמע, בו הושמע ראיה לתלות את הספק בדברי שני תנאים שנאמרו בשתי ברייתות. לתני חדה בברייתה אחת שנינו מפנין אפילו 4 ו-5 קופות של כדי שמן ושל כדי יין, כלומר קופות שיש בתוכם קדים, ומשמע 4 ו-5 קופות ולא יותר, ותניה אידך ואילו בברייתא אחרת שנינו, מפנים ב-10 וב-15, ולכאורה היינו ב-10 וב-15 קופות, כלומר שיכול לפנות שיעור 5 קופות על ידי 10 או-15 קופות קטנות. מהי לאו באקא מפלגי? האם לא בדבר זה נחלקו? דמר סבר התנא בברייתא הראשונה סובר, מעוטי בהילוך עדיף, למעט בהילוך עדיף, ולכן התיר לפנות רק ב-4 ו-5 קופות. ומר סבר התנא בברייתא השנייה סובר, מעוטי במסוי עדיף, למעט במסע עדיף, ולכן התיר לפנות אפילו ב-10 ו-15 קופות קטנות. למרות שמרבה בתורך ההילוך, נמצא שנחלקו שתי הברייתות בשני צדדי הספק. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא נחלקו בדבר הזה. דכול אלמה לדברי הכל, מעוטי בהילוך עדיף. למעט בהילוך עדיף, ולכן מותר לפנות רק ב-4 ו-5 קופות. ומי סברת? וכי סבור אתה שדברי הברייתא השנייה, ב-10 וב-15 הקופות קאי, עוסקים בקופות, ורצונה לומר שניתן לפנות ב-10 ו-15 קופות ולהרבות בהילוך? לא כן הדבר, אלא הקדין קאי, דבריה אילו בקדים הם עוסקים, ורצונה לומר שאם יש לו 10 או 15 קדים, יפנה אותם בתוך 5 קופות כדי לא להרבות בהילוך, ולא קשיה, ולא קשה הסתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה ששנינו ב-4 ו-5 קופות ולא מנתה את מניין הקדים עוסקת באופן במשתק לחד חד בקופה, שניטל כל אחד מהקדים בקופה אחת, דהיינו קדים גדולים שמניינם כמניין הקופות, 4 או 5, והברייתא השנייה ששנתה ב-10 וב-15 עוסקת בקדים בינוניים וקטנים, ששיעור 10 עוסק באופן במשתק לטרי טרי, שניטלים כל שני קדים בקופה אחת, נמצא שנוטל ב-5 קופות 10 קדים, והיינו כשהקדים בינוניים, שיעור 15 עוסק באופן דמשתק לתלתה תלתה, שניטלים 3 קדים בקופה, נמצא שנוטל ב-5 קופות 15 קדים, ובדקורי דארפניה, כמו הקדים שעושים בארפניה, השם של מקום שהם קטנים, נמצא שניתן לדחות ולבאר שהברייתות אינן חלוקות, ולדברי הכל מותר לפנות רק בהילוך של 5 פעמים, ולא פשטה הגמרא את הספק. אומרים התוספות בדיבור המתחיל הוא דקולי אלמה למעוטי בהילוך העדיף, שהגמרא דוחה את הראייה דווקא באופן זה, ואינה דוחה שלדברי הכל מותר למעט במסע ולהרבות בהילוך. הברייתא הראשונה שכתבה אפילו 4 ו-5 קופות משמיעה, שמותר להרבות אף במסע ולמעט בהילוך. שאם סבר התנא בברייתא הראשונה שמותר להרבות בהילוך, היה לו לומר, ב-10 ו-15 קדים, בשיעור 4 ו-5 קופות. ואף שגם במשנתנו שנינו 4 ו-5, ואף על פי כן הסתפקה הגמרא, אולי כוונת התנא היא לשיעור 4 ו-5 מותר להרבות בהילוך. אומר המהרש"א, היינו משום שבמשנה לא מוזכרים קדים כלל. לכן ניתן לומר ש-4 ו-5 היינו שיעור 4 ו-5. אבל בברייתא, כיוון שאמר התנא 4 ו-5 קופות של קדי שמן, משמע שדבריו הם על קדים גדולים, כל אחד בקופה אחת. וכיוון שכבר נתן התנא את דעתו לעניין גודל הקדים ביחס לקופות, אם היה סובר שמותר להרבות בהילוך כדי למעט במסע, היה לו לומר 10 ו-15 קדים בשיעור 4 ו-5 קופות. מסתפקת הגמרא ספק נוסף בשיעור 4 ו-5 קופות האמור במשנתנו. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, הני הילו 4 ו-5 דקאמר התנא, ובייר אף חיסדה בדבריו שדווקא 4 ו-5 מותר לפנות, אבל לא יותר מכך, אף על גב דעית לאורחין טובה, האם גם כשיש לו הרבה אורחים אסור לפנות יותר, או דילמה, או שמה, הכל לפי האורחין, שכאשר הם מרובים מותר לפנות יותר מ-4 ו-5. ושוב אומר רשי שהספק הוא רק לרב חיסדה, כי לשמואל כבר אמרו לאיל, והיא באי אפילו טובה נמי מפנין, דהיינו שמותר לפנות אפילו יותר מ-4 ו-5 לפי הצורך. מביאה הגמרא ספק נוסף שיש להסתפק בו, אם נאמר כמו הצד השני בספק הקודם, ואם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק ולומר שהכל לפי האורחין, ויכול לפנות יותר מ-4 ו-5 קופות כשיש אורחים רבים, יש להסתפק חד גברא מפני לחולו, האם אדם אחד יכול לפנות את כל הקופות, או דילמה גברא גברא מפני לנפשי, או שמא כל אחד ואחד מפנה לעצמו, כיוון שיש טורח מרובה כשאחד מפנה לכולם. מביאה הגמרא ראיה ממעשה התנאים לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבא, אמר רבי חייא, בשמו של רבי חייא, פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים. לא היה מקום מספיק כדי להושיבם. יצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים, חבילות של שיבולים, ועימר רבי את כל השדה כולה, פינה רבי את כל העומרים. עימור הכוונה שאוספים את העומרים למקום אחד, אבל פה הכוונה היא הפוכה, שרבי פינה את העומרים. כמו שמצינו בלשון הכתוב, יש שורשו, שתיבה זו משמשת דבר והיפוכו, לשרש הכוונה לעקור את השורשים, ושדה זו הייתה קרמלית, מקום שאינו לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, ואסרו חכמים להוציא ממנו לרשות הרבים, ולרשות היחיד וכן מהם אליו, וכן אסרו לטלטל בו 400, וכיוון שהאיסור לטלטל בה הוא רק מדי רבנן, טלטל ברבי את האומרים פחות מ-400 בכל פעם. ואף שנפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן שין ממתת, סעיף ה', אסור לטלטל חפץ בקרמלית כמה פעמים פחות מ-400, מחשש שיבוא להוליך 400 בבת אחת ויבוא לידי איסור דאורייתא, אבל פעם אחת פחות מ-400 מותר. אבל כיוון שהטלטול בקרמלית הוא איסור שבות מדי רבנן, וגם טלטול פחות מ-400 הוא שבות דה רבנן, אז יש פה שבות דה שבות. לצורך מצווה של תלמוד תורה, מותר. כך מסביר הרשש. עוד אומר הרשש, שרבי לא יניחם במקום אחד, שהרי אסור לעשות כן משום מלאכת מעמר. והגדרת המלאכה הזו היא איסוף גידולי קרקע ממקום גידולם למקום אחד. אלא רבי יניח כל אחד ואחד לבדו. אז אם כן, נביאה הגמרא ראיה ממעשה רב של רבי, שרבי אימר את כל השדה כולה, פינה את כל העומרים, כדי שיהיה מקום להושיב את התלמידים. וכן רב יוסף אמר בשם רבי יושעיה, פעם אחת הלך רבי חייא למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים. לא היה די מקום להושיבם. יצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים, ועימר רבי חייא כל השדה כולה. מכך שפינו רבי ורבי חייא את השדה כולה, שמאמינה מוכח שהכל לפי האורחין, שמותר לפנות גם יותר משיעור של 4 ו-5 קופות כפי הצורך. ממשיכה הגמרא, ועדיין תיבא אליך, ועדיין יש לך להסתפק את הספק השני. חד גברה מפנה ללחולה. האם אדם אחד מפנה את כל הכמות הנצרכת, או דילמה כל גברה וגברה מפנה לנפשי, או שמה כל אחד ואחד מפנה לעצמו? מביאה הגמרא ראיה לפשוט גם את הספק הזה. תשמע בו ושמע ראיה מהמעשה שהיה עם רבי, שאמר רבא שם, ועימר רבי, מוכח שמותר לאדם אחד לפנות את הכל. תמהה הגמרא ולתאמך לשיטתך שהוא כפשוטו, שפינה רבי בעצמו את כל השדה, וכי רבי בדנפשי עימר. האם רבי בעצמו הוא זה שפינה? הרי אין דרך נשיא לעמר, אלא באחר כוונת רבא היא, ציווה ועימר, שציווה לאחרים לעמר, ולעולם כל אחד ואחד מפנה לנפשי, ובאמת ניתן לומר שכל אחד ואחד מפנה לעצמו. אז את הספק הראשון פשטה הגמרא, שגם לשיטת רב חיסדא הכל לפי האורחים, ואם צריך יותר מ-4 ו-5 קופות מפנים. את הספק השני, האם אחד מפנה לכולם או שכל אחד מפנה לעצמו, לא פשטה הגמרא. כי הרי ניתן לומר שרבי ציווה לכל אחד ואחד לעמר לעצמו, וכפי הצד בספק שכל אחד מפנה לעצמו. וכמו כן ניתן לומר שציווה לאחד לעמר בשביל כולם, וזה כפי הצד שאחד מפנה לכולם. על כן אין לפשוט מהמעשה של רבי לאחד מן הצדדים. כך בחידושים המיוחסים לרן. וכיוון שנשארנו בספק איסור, יש לנקוט לחומרה שכל אחד מפנה לעצמו ולא אחד לכולם. כך הראש וכך הרמב״ם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מפנים 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבועה מפני האורחין ומפני ביטול בית המדרש. דורשת הגמרא במעלת מצוות הכנסת אורחים. אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש. ובכמה אחרונים משמע שלשון השכמת בית המדרש היא לאו דווקא, אלא הכוונה לכל ביאה לבית המדרש ללמוד תורה. אומרת הגמרא דקטני, שנינו מפני האורחין ומפני ביטול בית המדרש, מכך שהשוותה אותם המשנה כאחד, משמע ששווים הם במעלתם. ורבדים מן הארדה אמר, גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש דקטני, שנינו בתחילה מפני האורחין. דהיינו, הכנסת אורחים. והדר ולאחר מכן הוא מפני ביטול בית המדרש, מכך שהקדימה המשנה את הכנסת האורחים, משמע שגדולה היא מהשכמת בית המדרש. ואומר העיון יעקב, למרות שנאמר במשנה הראשונה במסכת פאה שתלמוד תורה הוא כנגד כולם, כוונת הגמרא כאן היא רק לגבי מעלת לימוד באסיפת חכמים בבית המדרש, כי אין בית מדרש ולא חידוש. של רבי יוחנן, מעלת הלימוד באסיפה כלפי הלומד ביחידי שקולה כמעלת הכנסת אורחים, ולרבדים היא הכנסת אורחים גדולה יותר. ולהלכה כתב באהבת חסד, שאף הכנסת אורחים דינה כשאר כל המצוות שמבטלים תורה עבורן רק באופן שאי אפשר לעשותן על ידי אחרים, כמו שנפסק בשולחן ערוך יורד היה סימן ריש ממבב סעיף חי. ולכן באופן שיש בביתו מי שיקבל את האורחים כראוי, אין לבטל תורה עבור זה. רק שאין בביתו מי שיקבלם, או שלפי כבוד האורחים מהראוי שישמשם בעצמו ולא על ידי שליח, עליו לבטל תורה ולקבל את האורחים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. דכתיב נאמר אצל אברהם אבינו, כשבאו המלאכים לבקרו, ויאמר השם, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. דהיינו שאמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שיכניס את האורחים, ומכך שהניח אברהם אבינו את השכינה ופנה להכניס אורחים, משמע שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני השכינה. מסביר המהר"ל לטעם הדבר, מפני שאדם נברא בצלם אלוקים, וכשנראה אליו האורח שנברא בצלם יוצרו וחביב עליו ומכבדו, הרי זה כבוד שכינה שעל ידי שרואה הוא יש לו חיבור לצלם האלוקים הזה. אבל הקבלת פני שכינה אינה כבוד שכינה, כי אין אדם רואה את השכינה ואין חיבור אליה. ובמסכת שבועות בדף למדהי עמוד ב' נחלקו התנאים, האם שם האדנות המופיע בפסוק הזה, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, הוא קודש או חול. דעת הנקמה שהוא חול, וכוונת אברהם הייתה כלפי האורחים שבאו לבקרו, ואמר להם שיכנסו אליו וכרעם אדונים. ובשם רב לזר המודעי אמרו ששם זה קודש הוא. והיה אומר לקדוש ברוך הוא להמתין לו, ונאמר שם בגמרא שמאמרו של רב גדולה הכנסת אורחים, וכדעת הסוברים שקודש הוא. שר לדעת הנקמה אינו עניין כלל להגבלת פני שכינה. אברהם אבינו עצמו ידע שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, מכך שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה כדי למנוע מהאורחים לבוא ולהטריחו. שהרי אם הגבלת פני שכינה גדולה יותר, גם אם יבואו אורחים, אברהם אבינו לא יתרח בהם. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא חמה מן ארתיקה? ויהיה הגמרא מאמר נוסף בעניין הזה. אמר רבי אלעזר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, לא כהנהגת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. שהרי במידת בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול אמתן עד שאבוא אצלך, ואילו בקדוש ברוך הוא כתיב, ויאמר השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. טעם הדבר מפני שמראה הנבואה עניינה של ידי דבקות האדם בבורו, הקדוש ברוך הוא מגלה עיניו ומראה לו את מראה הנבואה. ובקשתו של אברהם, הקדוש ברוך הוא לא הייתה שימתין לו עד שישוב, שהרי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא מצוי בכל מקום שילך אברהם. אלא בקשתו הייתה על עצמו, שיעזרהו השם שלא ינתק מדבקותו בעודו תורח בהכנסת אורחים. ומחמת כן, אינו כמידת בשר ודם, שבשר ודם המבקש שימתינו לו, אינו דרך כבוד, שהרי הגדול עומד על עומדו וממתין. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין הבקשה כלפי הקדוש ברוך הוא לעקבו, אלא כלפי האדם המבקש שיזכה להישאר בדביקותו ואינו פוגע בכבוד המבוקש. כך מסביר המגיד מדובנה, וכך מעין זה כותב המהרש"א. מביאה הגמרא מעלה נוספת שישנה בהכנסת אורחים. אמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, אמר רב יוחנן, בשמו של רב יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהן, תועלת נוספת על השכר בעולם הזה, והקרן, עיקר השכר, קיימת לו לעולם הבא, והילו הן, הכנסת אורחין וביקור חולים ועיון תפילה, כוונה בתפילה, וזה לא עיון תפילה אמור במסרת ברכות דף למד בית עמוד בית, שאין ראוי לעשותו, ששם הכוונה שמצפה שתעשה בקשתו, והשכמת בית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות. שואלת הגמרא, איני האם כך הוא והענן תנן? הרי אנחנו שנינו במשנה הראשונה במסכת פאה, אילו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, והילו הן כיבוד אבהם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. משמע הניעין, דברים אילו כן, כלומר יש להם פירות בעולם הזה, אבל מידי אחרינה, דבר אחר לא, וקשה על רבי יוחנן שמנה דברים אחרים. ותרץ את הגמרא, הנינה מגם דברים אלו שאמר רבי יוחנן בגמילות חסדים שייכים שייכים. ולתירוץ הזה כל ששת הדברים שהזכיר רבי יוחנן כלולים בגמילות חסדים שבמשנה, וטעם הדבר כותב בחיי אריה, שהכנסת אורחים וביקור חולים ודאי כלולים בגמילות חסדים, ולגבי עיון תפילה, גם הוא כלול בגמילות חסדים, וגם השכמת בית המדרש, מפני שמסיר בהשכמתו חרון אף מן העולם, ובגידול בניו לתורה גומל עם המחסת שמביאם לחיי העולם הבא, ולגבי לדון לכף זכות ביר את הטעם שכלול הדבר בגמילות חסדים, מפני שמתוך שדן את חברו לכף זכות תולה שהאדם אגון וראוי לסיוע ותמיכה, ומתוך כך מסייע בידו כשצריך לכך. לישנה אחרינה לשון אחרת, הני דברים אלו שאמר רבי יוחנן, והני שייכי, שייכים וחילולים בדברים הללו שבמשנה. לפי שהכנסת אורחים וביקור חולים הם גמילות חסדים שנזכרה במשנה, וכן עיון תפילה ובכלל גמילות חסדים, שנאמר בספר משלי, פרק י' פסוק י' ז', גומל נפשו איש חסד. ונפש היינו תפילה שנאמר לגבי חנה, ואשפוך את נפשי לפני השם. אם כן, הפסוק במשלי אומר, גומל איש חסד בתפילתו. והשכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה עם תלמוד תורה שנזכר במשנה. ואדן את חברו לכף זכות ובכלל הבאת שלום שבמשנה, שמתוך שאדם אומר שחברו לא חטא לו אלא אנוס היה או טובה התכוון, מתוך כך יש שלום ביניהם. ורבי יוחנן בא לפרש את המשנה שששת הדברים שהזכיר כלולים בדברים שהזכירה המשנה. וגם הוא מודה שאף כיבוד אב ואם שנזכר במשנה אוכל פירותיו בעולם הזה, אבל לא הזכירו לפי שלא ראה דבר שיש להוסיף עליו ולפרשו. ומטעם זה לא הזכיר רבי יוחנן במפורש גמילות חסדים, הבאת שלום ותלמוד תורה, לפי שאלו נזכרו במפורש במשנה, ורבי יוחנן ברק להוסיף דברים שלא התפרשו בה אבל כלולים בה. ומעלת מצוות אלו יותר משאר המצוות מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת פאה במשנה הראשונה, ששכר מצוות שבין אדם למקום הוא רק בעולם הבא, אבל במצוות שבין אדם לחברו יש תועלת גם בעולם הזה, לפי שכשם שהוא גומל לאחרים חסד, גם אחרים ינהגו כך, ויהנה אף הוא ממה שגומלים ממו חסד. ותלמוד תורה כנגד כולם, מפני שעל ידי תלמוד תורה יזכה אדם לכל, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ובגמרא במסכת קידושין בדף מם נאמר, שבמשנה הזו נמנו רק מצוות שעושה אותם הוא טוב לשמיים וטוב לבריות. ותוספות במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', דיבור המתחיל ואיזו כותבים, שרוב הדברים אין עומדים לו לאדם בעולם הזה אלא לאחר מיתה, ובעולם הזה אין עומדים לו אלא מצוות גדולות בלבד, והם אילו שנשנו במשנה הזו. ובספר לשמוע בלימודים כתב, שקבלת השכר בעולם הזה היא רק על מה שאדם מזדרז ומתאמץ במצווה יותר מחיובו. ולמצוות שהוזכרו במשנה הזו ובדברי רבי יוחנן אין שיעור קבוע מן התורה, ואפשר להוסיף ולהתאמץ בהם ללא שיעור, ולכך נאמר שיש בהם קיבול שכר בעולם הזה. כבר הזכרנו בעבר, על פי רשי, בתחילת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלאיכו, אומר רשי במקום שתהיו עמלים בתורה, ונשאלת השאלה, למה רשי היה צריך לומר שתהיו עמלים בתורה? רשי היה צריך לפרש מה זה אם בחוקותיי תלאיכו, אם תקיימו את המצוות, של מה רשי הוסיף שתהיו עמלים בתורה? אלא מסביר המערשה של רשי היה קשה, הרי שכר מצווה באי על מלאקה, אין שכר בעולם הזה. אז למה נאמר בהמשך, ועץ השדה ייתן פריו ונתתי גשמכם בעיתם? הנה רואים שיש כן שכר בעולם הזה, אם בחוקותיי תלאיכו. לכן בא רשי ואומר, שבעולם הזה יש כן שכר למצוות, על מה? על מכשירי המצווה, על עמל התורה, מקבלים שכר בעולם הזה. על מה שמתאמץ בקיום המצווה, יש כן שכר בעולם הזה. ולעולם הבא, מצפה השכר של עצם קיום המצווה. אגב, זה שהזכירה הגמרא את הדן את חברו לכף זכות, מביאה הגמרא כמה ברייתות בעניין הזה, עד איכן יש לדון לכף זכות. אומר המאירי, במעשים המובאים בברייתות להלן, לימוד הזכות הוא רחוק ואינו מסתבר, ומכל מקום, כיוון שהנחשד היה חסיד, דנו אותו לכף זכות גם באפשרות רחוקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הדן חברו לכף זכות דנים אותו בשמיים לזכות. ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר לעבוד אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ובשאילתות דרב החי גורס מעשה ברבי עקיבא בן יוסף, שהיה מוזכר לעבוד אצל רב לזר בן אורקנוס. כותב הרמ"א מפיאנו שהיה זה בזמן שהיה רבי עקיבא עם הארץ עדיין. יש ללמוד שאף אז היו לו מידות טובות ודן את בעל הבית לכף זכות. אם כן אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר לעבוד אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו השכיר לבעל הבית, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו בעל הבית, אין לי מעות. אמר לו השכיר, תן לי פירות בשכרי. אמר לו בעל הבית, אין לי. אמר לו השכיר, תן לי קרקע בשכרי. אמר לו בעל הבית, אין לי קרקע ליתן לך. אמר לו השכיר, תן לי בהמה. אמר לו בעל הבית, אין לי. אמר לו השכיר, תן לי כרים וכסתות. אמר לו בעל הבית, אין לי. הפשיל השכיר כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש, בדאבון נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו של השכיר בידו ועמו מסוי 3 חמורים. 3 חמורים טעונים מסע, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו של השכיר. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו, אמר לו בעל הבית לשכיר, בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי לך שאין לי מעות, במה חשדתני? כלומר, איך דנת את מעשה? ישיב השכיר, אמרתי שם הפרקמטי, השם הסחורה בזול נזדמנה לך, ולקחת בהן, קנית את הסחורה במעות שיעדת אותם לי לשכרי, ולכן הם אינם בידך. ולא היה יכול למכור את הסחורה וליתן לו את המעות, לפי שערב יום הכיפורים היה, ולא היה לו למי למכור. והשכיר מיהר לשוב לביתו באותו יום. שוב שאל אותו בעל הבית, ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדתני? השיב השכיר, אמרתי שמה מוזכרת בהמתך ביד אחרים. שאל בעל הבית, ובשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדתני? השיב השכיר, אמרתי שמה מוזכרת ביד אחרים. נתת לחוכרים לעבוד את השדה, בכך וכך קורים לשנה. שאל בעל הבית, ובשעה שאמרתי לך שאין לי פירות, במה חשדתני? ישיב לו השכיר, אמרתי שמה אינן מאוסרות וטבלם, ולא יכולת להתנם לי. שאל בעל הבית, ובשעה שאמרתי לך שאין לי קרים וקסתות, במה חשדתני? ישיב השכיר, אמרתי שמה הקדיש בעל הבית את כל נכסיו לשמיים. אמר לו הבעל הבית, העבודה, לשון שבועה. כלומר שהיו נשבעים בעבודת בית המקדש, ולאחר החורבן היו נשבעים בעבודת שמיים. נשבע בעל הבית, כך היה, אכן הידרתי כל נכסיי לשמיים שהקדשתים לשמיים כדי להדירם ולאוסרם על כל העולם. בגלל אורקנוס בני שלא עסק בתורה ורציתי שלא יגיע אליו כלום מממוני. כך מבואר בחתם סופר, ובעמק שאלה כתב שלדברי השאילתות שכוונת הגמרא, שהקדיש נכסיו לשמיים, כוונתו הייתה שבזכות זה אורקנוס בנו יעסוק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי שבדרום, התירו לי כל נדריי ויכולתי לבוא ולשלם לך, ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. אומר רבני יהוידע, לדון לכף זכות כפשוטו עניינו שעשה אדם דבר שיש להסתפק בו. אם הוא לזכות או לחובה, ואנו דנים ומפרשים מעשיו על הצד הטוב. אבל אין שייך לומר כן כלפי הקדוש ברוך הוא שדן לזכות, שהרי הכל גלוי וידוע לפניו, ואין אצלו מקום של ספק כלל, אלא הכוונה היא, במקום שהיה אנוס מלקיים איזה דבר טוב, כגון שהיה עני, ולא היה יכול לתן צדקה, או נחלה ולא היה יכול להתפלל, דנים אותו בשמיים לכף זכות ואומרים, שכיוון שאילו היה בידו היה עושה כן, הרי זה כאילו עשה ומקבל שכר על כך. הפלא יועץ כותב, בערך חשדה, הפלא יועץ ספרו מיוסד על פי ערכים, הוא כותב שאף שיודע הקדוש ברוך הוא האמת לאמיתה בכל דבר שיעשה האדם, מכל מקום כשעושה האדם מעשה שיש בו צד זכות וצד חובה, ידונו את המעשה על פי צד הזכות שבו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין לדון לקף זכות תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המעשה בחסיד אחד. כל מקום ששנינו מעשה בחסיד אחד היינו או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה בן רבי אילאי. כך רשי על פי הגמרא במסכת בבא קמא דף קג עמוד ב. מעשה בחסיד אחד שפדה מהשבי ריבה אחת, בת ישראל, נערה בת ישראל. ובבואו למלון השכיבה תחת מרגלותיו וסמוך לרגליו. למחר ירד וטבל ושנה לתלמידה ואמר להן, בשעה שהשכבתי תחת מרגלותיי, במה חשדתוני? איך דנתם את מעשיי? אמרו לו, אמרנו שמה יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי. כלומר שאין רבינו מכיר במידותיו עם הגונו ואפשר לסמוך עליו להשאירה בינינו בלילה, ולכן השכבת אותה אצלך. אמר להם, ובשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתוני? אמרו לו, אמרנו מפני, שמה מפני תורח הדרך, אירה קרי לרבי. והוא צרחת להיטהר, אמר להם, העבודה בשבוע כך היה, ואתם כשם שדנתו לכף זכות, המקום ידין אתכם לכף זכות. מעשה נוסף מביאה הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, פעם אחת הוא צרח דבר אחד לתלמידי חכמים, אצל מטרונית אחת. נצרחו התלמידי חכמים לאיזה דבר אצל נוכרית אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה. אמרו החכמים, מי ילך אליה לצורך העניין הזה? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. הלך רבי יהושע ותלמידיו, כיוון שהגיע לפתח ביתה חלץ תפיליו בריחוק ארבע אמות ונכנס, ונעל הדלת בפניהם. אחר שיצא ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר להם, בשעה שחלצתי תפילין, במה חשדתוני? אמרו לה התלמידים, אמרנו כסבור רבי שלא ייכנסו דברי קדושה, דהיינו התפילין, במקום תומה. אמר להם, בשעה שנעלתי את הדלת, במה חשדתוני? אמרו לו, אמרנו שם הדבר מלכות יש בינו לבינה וצריך להעלימו שלא ישמעו אחרים. אמר להם, בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתוני? אמרו לו, אמרנו, שמה ניצה צינורה מפיה, שמה ניתז רוק מפיה של המטרוניתה על בגדיו של רבי ונטמע, וגזרו רחמים על הנוכרים שיתמו כזבים ורוקם מטמא. ולכך טבל, אמר להם העבודה, נשבע להם כך היה, ואתם, כשם שדנתו לי לזכות, המקום ידין אתכם לזכות. שנינו במשנה לאל בדף קוף חבב עמוד ב', שמותר לפנות קופות מלאות תבן ותבועה לדבר מצווה ולא חוששים לתרחה. אבל היתר הוא רק בקופות שאינן מוקצה. והמשנה מפרטת כמה מינים המותרים בפינוי וכמה אסורים. דנה הגמרא כאן במינים שהוזכרו במשנה, מדוע אינה מוקצה ומה חידש בהם התנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה מפנים תרומה תאורה שהיא בכלל הדברים שאינה מוקצה. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא שתרומה תאורה אינה מוקצה, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע זאת? מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן דמנחה שמונחת התרומה ביד ישראל. מהו דתי מה שמה תאמר כיוון דלו חזיה לכיוון שאין התרומה ראויה לישראל שהרי אסורה לו באכילה. ואינו יכול לתיטה לבהמתו אסור לטלטלה, שהרי מוקצה מחמת גופו. כמה שמלן משמעינו התנה כיוון חזיה לכהן, שפיר דמי, שכיוון שראויה התרומה לכהן מותר לטלטלה, ואינה מוקצה גם לא לישראל, שכל הראוי לזה אינו מוקצה גם לזה. עוד שנינו במשנה ודמאי, פירות שנקנו מעם הארץ וגזרו חכמים שצריך להפריש מהם תרומת מעשר ומעשר שני מחשש, שמא עם הארץ לא יפרישם, וקודם ההפרשה אסרום באכילה, הדמאי הזה מותר לפנותו ואינו מוקצה. שואלת הגמרא, דמאי הלא חזילי, הרי אינו ראוי לו בשבת שאסור לאוכלו ואי אפשר לתקנו, ומדוע אינו מוקצה? תרצת הגמרא, כיוון דאי באי מפקר לי לנכסי ואה ועני וחזילי. השתנה מחזילי, כיוון שאם רוצה מפקיר את נכסה ונעשה אני, ונעשה את התבואה הזו ראויה לו שהדמאי מותר לעניים. אז גם עכשיו קודם שהפקיר את נכסיו נחשבת התבואה ראויה לו ומותר לטלטלה. ואיכן מצינו שדמאי מותר לעניים? דתנן שנינו במשנה במסכת דמאי פרק ג' משנה א', מאכילין את העניים דמאי, לפי שהדמאי אין איסורו מן התורה אלא מדברי חכמים, ולא אסרו על העניים משום שצריכים הם לחזר על פתחי עמי הארצות שנותנים להם דמאי, וסמכו חכמים על כך שרוב עמי הארץ 120, וכן מאכילים את האכסניה, חילות של מלכי ישראל דמאי שהמלך מטיל על בני העיר שהחילות נמצאים בה לזונם, והם כעניים שהרי אינם בביתם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה ואמר רבו נתנא שנינו בברייתא בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי ואילו בית הלל אומרים מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי. ועוד שנינו במשנה ומעשה ראשון שנתלה תרומתו מותר לפנותו ואינו מוקצה. פירות שגדלו בארץ ישראל יש להפריש מהם תרומה גדולה לכהן אחד מ-50 שזהו שיעור של עין בינונית. מהנותר יש להפריש מעשה ראשון הניתן ללוי. מהמעשה ראשון מפריש הלוי עשירית לכהן והיא נקראת תרומת מעשר. קודם שהופרשו מהפירות תרומות ומעשרות הרי הפירות תבל ואסורים באכילה. כמו כן מעשר ראשון קודם שהופרשה ממנו תרומת מעשר הוא תבל. תרומה גדולה ותרומת מעשר מותרות באכילה לכהנים בלבד ואסורות באכילה לזרים, אבל מעשר ראשון על אף שניתן ללוי מכל מקום מותר באכילה לכל אדם אחר שהופרשה ממנו תרומת מעשר לטובת הכהן. מבינה הגמרא עכשיו שנתלה תרומתו שאמרה המשנה, הכוונה שנתלה מהמעשר ראשון תרומת מעשר שהלוי נותן לכהן. וכל שכן שכבר נתלה ממנו תרומה גדולה של הישראל בעל השדה מוטל להפריש לכהן. הוא הפריש זאת קודם נתינת המעשר ללוי. מקשה הגמרא, אם כך פשיטה, ברור שהמעשר הזה הוא לא מוקצה, שהרי הוא מותר באכילה, מדוע הוא צריכה משנה להשמיע שמותר לפנותו? תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה משנה לומר זאת, אלא באופן שיקדימו בשיבולים. שיפריש מעשר ראשון קודם הפרשת תרומה גדולה, בעוד שהתבועה בשיבולים קודם שנעשית מרוח בגורן. אחרי שמנקים את התבועה מן המוץ שלה, צוברים אותה בגורן ומחליקים פני הקרי, וזהו הנקרא מרוח. שמן הדין יש על הישראל להפריש תחילה תרומה גדולה לכהן, ואחר כך מעשר ראשון ללוי. ואם הקדים ונתן ללוי את המעשר ראשון, לפני שנתן תרומה לכהן, לוקה. אבל כל זה הוא דווקא כאשר התמרחה התבועה בגורן. אבל אם הקדים מעשר לטובת הלוי, לפני שנתן תרומה גדולה לכהן בעוד שהתבועה בשיבולים, אינו לוקה. ומשנתנו עוסקת באופן שבעוד התבועה בשיבולים, הישראל הקדים ונתן מעשר ראשון ללוי קודם הפרשת תרומה גדולה לכהן, ונתלה הימנו מהמעשר ראשון, נתן הלוי תרומת מעשר לטובת הכהן, ולא ניתנה הימנו תרומה גדולה. כלומר, הלוי שקיבל את המעשר ראשון לא נתן ממנו לכהן תרומה גדולה, על אף שמעולם לא ניתנה מן התבועה הזו תרומה גדולה. זה היה מקום לומר שהמעשר ראשון אסור באכילה כדין תבל עד שתופרש ממנו תרומה גדולה לטובת הכהן, וזה מוקצה. משמיע התנא במשנה שאין צריך להפריש ממעשר זה תרומה גדולה ומותר באכילה. וחייד אמר רבי אבאו אמר ריש לקיש, כמו הדין שאמר רבי אבאו בשמו של ריש לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים שנתן לה לוי לפני הכהן, אבל התבועה הייתה במצב של שיבולים, פטור המעשר הזה מתרומה גדולה. אין חייב הלוי ליתן לכהן תרומה גדולה כלל. שנאמר לגבי חיוב הלוויים להפריש תרומת מעשר, והרי מוטה ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, ודורשים מכאן, רק מעשר מן המעשר אמרתי לך להפריש, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. מקשה רב פאפה על הדרשה הזו, אמר לי רב פאפה לאביי, יחי אם כך, שפטרה התורה מלהפריש תרומה גדולה מן המעשר, אז אפילו באופן שיקדימו בקרי, נמי לי פטר, שיקדים ויפריש את המעשר ראשון קודם תרומה גדולה, לאחר שכבר נתמרחה התבועה בקרי, גם ייפטר מלהפריש תרומה גדולה מן המעשר, ומדוע נקט ריש לקיש דין זה, דווקא ביקדימו בשיבולים? תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב הבעיה לרב פאפה עליך, כדי שלא תאמר כך, אמר קרא, נאמר עוד בפסוק לגבי ציווי הלוויים בתרומת מעשר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. המילה כל באה לרבות שכל צד של תרומה נמצא במעשר, חייב הלוי להרים לכהן. וכיוון שלא יפריש הישראל תרומה גדולה, הרי שיש במעשר שביד הלוי חלק מן התרומה שהיה צריך לקבל הכהן, וחייב הלוי להפרישו קודם שיפריש תרומת מעשר. נמצא אם כן שהפסוק הראשון פותר את הלוי מלהפריש תרומה גדולה מהמעשר ראשון שקיבל, והפסוק השני מחייבו בכך. אם כך, ומה ראית? מה פתאום העמדת את הפסוק הפותר כשהקדים מעשר לתרומה בעוד התבועה בשיבולים? ואילו את הפסוק המחייב את הלוי לתת תרומה גדולה, מדובר כשהקדים מעשר לתרומה לאחר המירוח בקרי, הרי היה אפשר לומר להפך. משיבה הגמרא, היי, התבועה הזו שהתמרחה בקרי, איתגן, נעשית דגן. כי תבועה עניינה כשנגמר גידולה וראויה לאוספה, ולהביאה לגורן מלשון הבאה. אבל דגן הוא אחר שהובאה התבועה לגורן והתמרחה. וכיוון שכראויה דגן, כבר חלה עליה חובת תרומה, שנאמר בה ראשית דגנך. ולכן מסתבר שהפסוק המחייב נאמר עליה, שכשנטל הלוי את המעשר קודם שהופרש ממנה תרומה, עליו להשיב תחילה לכהן אחד מ-50 שהיה צריך הכהן לקבל מיד הישראל, ואחר כך אחד מ-10 לתרומת מעשר. והי ותבועה זו שהיא עדיין שיבולים קודם שנתמרחה, לא איתגן, לא נעשית עדיין דגן ולא התחייבה בתרומה קודם שקיבלה הלוי. ולכן מסתבר שעליה אמרה תורה שהיא מקדימה מעשר לתרומה, שוב אינו חייב בהפרשת תרומה גדולה מן המעשר. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, ומעשר שני והקדש שנפדו מותר לפנותם לפי שאינה מוקצה. מקשה הגמרא פשיטה, ודאי שמעשר שני והקדש שנפדו אינה מוקצה, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע זאת? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן שפדאו בעלה ונתן את הקרן ולא נתן את החומש. שהפודה מעשר שני שלו וכן הפודה הקדש שהקדיש צריך להוסיף על דמיו חומש, כגון שהיה שווה 4, פודהו ב5. והקמה שמלן, דבר זה בא התנא להשמיענו. דאין חומש מעכב את הפדיון, ולכן המעשר שני מותר באכילה מחוץ לירושלים, וההקדש מותר בהנאה ובאכילה, וממילא אינם מוקצה. ועוד שנינו במשנה בדברים שמותר לפנותם, והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעיזים. ובערת הגמרא, דווקא תורמוס יבש מותר לפנותו, אבל לך לא. מה איתמה? מה הטעם שאסור לפנותו כשהוא לך? כיוון דמריר, כיוון שהוא מר, לא אחלה. לא אוכלת אותו העז ואינו עומד לבאמה, והוא מוקצה. ומפרש הריטב"א שאין הכוונה שהוא לא נאכל בשום מצב. שאם כן אין בך חידוש שהוא מוקצה, לכוונה שהוא נאכל על ידי הדחק, ואף על פי כן הוא מוקצה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קוף חף ו וקוף חף זין, במסכת שבת, בסייעת הדשמי הגדולה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לנעול בנגר הנגרר? שאלה שנייה, מהו האיסור לנעול בנגר המונח? שאלה שלישית, מהי שיטת רבן שמעון גמליאל בקנה המשמש כבריח? שאלה רביעית, באיזה אופן שייך שיהיה לקנה הזה שם כלי? שאלה חמישית, באיזה כיסויים נחלקו רבי יוסף וחכמים אם צריך שיהיה להם בית אחיזה? שאלה שישית, לרב חיסדא, מדוע מפנה רק דלת קופות מתוך ה' ולא את האוצר כולו? שאלה שביעית, באיזה אופן אמרה הברייתא שעושה שביל באוצר כדי שייכנס וייצא? שאלה שמינית, כיצד עימה רבי את השדה הרי דינה ככרמלית שאסור לטלטל בה מדי רבנן? שאלה תשיעית, מניין שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה? והשאלה האחרונה, מעשה בחסיד אחד, מי הוא אותו חסיד? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדפים קכ"ו וקכ"ז, וכעת על פנינתנו, שונה הלכות. אוצר של תבואה או תבואה צבורה מתחיל להסתפק ממנה בשבת, שאין שום אוכל שהוא מוקצה בשבת כלל, אלא הכל מוכן הוא. אוצר של תבואה או של כדי יין, אף על פי שמותר להסתפק ממנו למאכלו ולמאכל בהמתו, אסור להתחיל בו לפנותו בשבת אפילו פחות מ-4 או 5 קופות. אבל מותר לעשות שביל ברגליו לכאן או לכאן דרך הליכתו ויציאתו, שזה אינו בכלל פינוי. ואם התחיל לפנותו מערב שבת, מותר לפנותו בשבת פחות מ-4 ו-5 קופות, אף לדבר הרשות. אבל מותר לפנות אוצר לדבר מצווה, כגון שפינה או להכנסת אורחים או לקבוע בו בית מדרש. ואפילו בעניין שיש בו תורח יותר, כגון להגביאם או לשלשלם בחלונות שבכותל או להורידם בסולמות או לטלטלם מגג לגג. וכיצד מפנה הוא, אם היה האוצר גדול, מפנה ממנו 5 קופות שכל קופה 3 סעים. אבל לא יפנה יותר משום תרחה או משום אוף דין דחול. לא היה בו אלא 5 קופות, מפנה מהם 4 קופות. אבל כולו לא יפנה, ואפילו אין שם רק 3 או 4 קופות שמה, יראה גומות בקרקעות האוצר ויבוא להשוותם. ובבית מרוצף יש אומרים שמותר אפילו לפנותו כולו, ויש אומרים שזה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם מותר לכבד קרקע מרוצף בשבת שיש מתירים ויש אוסרים. אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן. שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. ותלמוד תורה כנגד כולם. וכעת מוריי ורבותיי, אל פנינתנו משנה יומית על שני חלקיה. פותחים עם משנה יומית בסדר זרעים, פרק שמיני במסכת תרומות. האישה בת ישראל הנשואה לכהן שהייתה אוכלת בתרומה, שכן מותרת היא בתרומה כל זמן שאשתו של כהן, באו ואמרו למת בעלך או גירשך, והרי היא אסורה בתרומה, וכיוון שלא ידעה נמצאת אוכלת בתרומה לאחר שמת כבר בעלה הכהן או לאחר שגירשה. וכן העבד, עבד כנעני של כהן שהיה אוכל בתרומה, ובאו ואמרו לו מת רבך או מחרחה לישראל או נתנחה במתנה או עשאך בן חורין. וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, והרי הוא כהן חלל מחולל מן הכהונה ודינו כזר ואסור לו לאכול בתרומה. רבי אליעזר מחייב קרן וחומש שדינם כאוכל תרומה בשוגג. רבי יהושע פותר שהואיל ואכלו ברשות אין דינם כשוגגים אלא כאנוסים. היה עומד הכהן ומקריב על גבי המזבח ונודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה והוא פסול לעבודה במקדש. רבי אליעזר אומר כל הקורבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים, ורבי יהושע מכשיר את הקורבנות שהקריב עד שנודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. וסברתו כאמור במסכת קידושין דף סמכבב, נאמר בכהן ברך השם חילו ופוע על ידיו תרצה, אפילו חולין אפילו חלל שבו פוע על ידיו תרצה. אבל אם נודע לו שהוא בעל מום, עבודתו פסולה, שנאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. והלכה כרבי יהושע גם ברישה וגם בסיפה. מסכת תרומות פרק ח' משנה ב', וכולם כל אלו השנויים במשנה הקודמת שהייתה תרומה בתוך פיהם בשעה שאמרו להם שהם אסורים בתרומה. רבי אליעזר אומר, יבלעו וישלמו קרן וחומש, ורבי יהושע אומר, יפלטו, יוציאו מן הפה. וכן אם אמרו לו לכהן שהייתה תרומה בפיו, נטמאת, עכשיו נטמאת ואסור לכהן טמא לאכול תרומה. ונטמאת תרומה או שאמרו לו, נטמאה עכשיו התרומה שבפיך ואסור לך לאוכלה, רבי אליעזר אומר, יבלע את מה שבתוך פיו, ורבי יהושע אומר, יפלוט. אבל אם אמרו לו, טמא היית קודם שהתחלת לאכול, וטמאה הייתה תרומה, או נודע שהוא טבל, אדם סתם שהיה אוכל ונודע לו בשעת האכילה שהוא אוכל טבל, תרומה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, ומעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, שנודע לו שהוא אוכל מעשר ראשון שלא ניטלה ממנו תרומת מעשר לטובת הכהן, שדינו כטבל שאסור באכילה, ומעשר שני והקדש שלא נפדו, אכל מעשר שני שלא נפדה שאסור באכילה מחוץ לירושלים, או הקדש שלא נפדה שאסור בכלל באכילה, או שטעם, טעם פשפש לתוך פיו, כהן בשעה שאכל תרומה הרגיש בפיו טעם של פשפש שריחו מאוס ומביא לידי בחילה, הרי זה יפלוט. בכל המקרים הללו, שנודע לו שמתחילה היה אסור באכילה, גם רבי אליעזר מודה שיפלוט ולא יבלע. והחידוש שלמרות שמדובר בתרומה, לא חוששים להפסד תרומה. וכעת, אל מפעל המשנה היומית קביעותה, סדר קודשים, מסכת תמיד, משנה ג' ממשיכה המשנה בתיאור הניתוח של קורבן התמיד. חזר המנתח ונטל את הסכין, והפריש, הפריד את הריאה מן הכבד, ואת אצבע הכבד מן הכבד, ולא היה מזיזה את אצבע הכבד ממקומה, אלא היה מניחה מחוברת לעוקץ, לאחר מכן נקב את החזה, חתך את החזה והפרידו מן הדפנות, ונתנו למי שזכה בו. עלה לדופן הימנית, לצד הימני של גוף התלב, היה חותך את הדופן ויורד עד השדרה סמוך לשדרה, ומפריד את הצלעות מן השדרה בזו אחר זו. ולא היה נוגע בשדרה עצמה, אלא מניחה מחוברת לדופן השמאלית. וכך היה חותך עד שהוא מגיע לשתי הצלעות הרכות הסמוכות לצוואר, אז חתכה את הדופן הימנית ונתנה למי שזכה בה, והכבד הייתה תלויה בה. בא לו לגירה לצוואר והניח בה, וכלל למה את שתי הצלעות הרכות מכאן ושתי הצלעות הרכות מכאן, כלומר מימין ומשמאל, חתכה את הגירה עם שתי הצלעות הרכות ונתנה למי שזכה בה, והקנה והלב והריאה היו תלויים בה. בא לו לדופן שמאלית לצד השמאלי של גוף התלה, והניח מלכלול בה את שתי הצלעות הרכות מלמעלן סמוך לזנה, ושתי הצלעות הרכות מלמטן שכבר נחתכו עם הצוואר. וכך היה מניח בחברתיו את הצלעות הללו, היה מניח גם כשחתך את הדופן הימנית. נמצא שכשהיה מנתח את שתי הדפנות, היה מניח מלחתוך בשתיהן שתיים, שתי צלעות מימין ושתיים משמאל מלמעלן סמוך לזנב, ושתיים שתי צלעות מימין ושתיים משמאל מלמטן סמוך לצוואר. חתכה את הדופן השמאלית ונתנה למי שזכה בה, והשדרה הייתה אימה, והתחול היה תלוי בה, והיא הייתה גדולה, כבדה יותר מהדופן הימנית, משום שהשדרה הייתה דבוקה בה, אלא שלדופן של ימין היו קורין גדולה, משום שהכבד הייתה תלויה בה. ואז בא לו לעוקץ לחלק האחורי של הבהמה בסוף השדרה, חותכו ונתנו למי שזכה בה, ועלייה הזנב ואצבע הכבד ושתי כליות היו ניטלות עמו. לאחר שניתח את כל האיברים, נטל את הרגל השמאלית מהאונקלי ונתנה למי שזכה בה. מתארת המשנה את סדר הולכת האיברים למזבח. נמצאו כולן, כל הכהנים שזכו בעלאת האיברים עומדים בשורה והאיברים בידם. והסדר הוא כך, הכהן הראשון החזיק בראש וברגל האחורית של ימין, את הראש החזיק בימינו במאופך וחותמו של התלה, פנה כלפי זרועו של הכהן, וקרניו היו נתונות בין אצבעותיו, ובית שחיטתו היה מלמעלן והפדר נתון עליה. ואת הרגל של ימין החזיק בשמאלו, ובית עורו, הצד שהפשיטו ממנו את העור, פנה לחוץ, ואילו הצד החתך פנה כלפי גופו. הכהן השני החזיק בשתי הידיים, הרגליים הקדמיות, של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו, ובית עורן, הצד שממנו הפשיטו את עורן, פנה לחוץ, וצד החתך פנה כלפי גופו. הכהן השלישי החזיק בעוקץ בחלק האחורי של הבהמה, וברגל האחורית של שמאל. את העוקץ החזיק בימינו, והעלייה מדולדלת והזנף תלוי למטה, בין אצבעותיו, והאצבע והכבד ושתי הכליות היו מחוברות עמו עם העוקץ. את הרגל האחורית של שמאל החזיק בשמאלו, ובית עורו פנה לחוץ, וצד החתך פנה כלפי גופו. הכהן הרביעי החזיק בחזה ובגירה, את החזה החזיק בימינו ואת הגירה יחד עם הקנה הלב והריאה תלויים בה, החזיק בשמאלו וצלעותיה הרכות היו בין אצבעותיו. הכהן החמישי החזיק בשתי הדפנות, הדופן של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו, ובית עורן, הצד שממנו הפשיטו את עורן, פנה לחוץ. הכהן השישי החזיק בקרביים הנתונים בבזח בתוך כף גדולה, וקרעיים היו מונחות על גביהם מלמעלה. הכהן השביעי החזיק בידו בסולת של מנחת הנסחים הבאים התמיד. הכהן השמיני החזיק בידו בחביתין של הכהן הגדול. הכהן התשיעי והאחרון החזיק ביין לנסחים הבאים עם קורבן התמיד. מתארת המשנה את המשך מעשה הכהנים. הלכו הכהנים שזכו בעלת האיברים ונתנו מחצי הכבש ולמטה, על חציו התחתון של הכבש במערבו, ומלחום שם, ואז ירדו הכהנים ובאו להם ללשכת הגזית, כדי לקרות את שמע, את קריאת שמע של שחרית. זוהי המשנה החותמת את הפרק הרביעי במסכת תמיד, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חי בתמוז, ערב שבת קודש פרשת פנחס תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים קכ"ו וקכ"ו זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו על כל בית ישראל לישועה ולנחמה, לששון ולשמחה. יום ראשון חף בתמוז תשפ"א, ונלמד את דף קכ"ח במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה. בכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.